ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולכם. אנחנו היום באופן כללי נדבר על פרשת בהר, אבל יש איזה לפחות חמישה נושאים שונים שנדון בהם. אם היה לנו זמן, היינו מדברים בהר בחוקותיי, אבל חוקותיי זה פרשה שצריך עליה 100 שעות הרצאה, אז אין טעם להרבב ביניהם, נדבר רק על בהר. בארץ כבר קראו פרשת בהר, אצלנו זה מגיע. למה אנחנו שבוע באיחור אחרי הארץ? בגלל פסח. שמיני של פסח, שאין בארץ שמיני של פסח, כי זה יום טוב שני של גלויות, נפל לנו על שבת. ככה שהפרשה של אותה שבת נדחתה בשבוע. בארץ קראו אותה, יום אחרי פסח. אצלנו זה עדיין היה יום טוב, לכן אנחנו בפיגור של שבוע. הפרשה מתחילה במצוות שמיטה. מצוות שמיטה. כל שש שנים מלאות מתחילה שנה שביעית. התורה אומרת שנה שביעית זה שבת. שבת להשם. שבתה ארץ, ארץ צריכה לשבות, מנוחה לאדמה. הפרשה מתחילה במצוות שמיטה, מסתיימת במצוות שבת. ולא במקרה. קודם כל, שש שנים של עבודת השדה, שנה שביעית, שביתה, שנה לא עובדים. תכף נראה, נדון קצת בדינים. והפרשה מסתיימת, ששת ימים תעשה מלאכתך וכו', ביום השביעי שבת להשם אלוקיך. זאת אומרת, היום השביעי, שמירת השבת. בשני המקרים, התורה מדגישה שבת למי? להשם אלוקיך. אם היום תשאל אדם, למה הקדוש ברוך הוא עשה מצווה כזאת של שמיטה? מה יענה לך מיד, במיוחד אם יש לו ידע בחקלאות? יגיד לך, האדמה כל כמה שנים צריכה מנוחה. אי אפשר כל הזמן לעבוד את האדמה, לזרוע, האדמה נחלשת. צריכים לתת לאדמה מנוחה. זה פלא, אנחנו, בעינינו זה נראה כזה דבר לא מובן, אבל באמת, חקלאי יאמר לך, צריך לתת לאדמה מנוחה, מזבלים אותה קצת, נותנים לה קצת להתרענן, ואז בשנה אחרי היא מניבה יותר יבול. זאת אומרת, האדמה יש לה יותר כוח, הפירות גדלים יותר גם בכמות, גם באיכות. בכל אופן, התורה אומרת לך שלא תחשוב שהסיבה שנתתי לך שנת שמיטה זה כדי לשפר את איכות האדמה והפירות בעתיד. אמנם זה מה שקורה במילא, אבל זה לא הסיבה. זה שמיטה להשם. בואו נראה מה כתוב כאן. כתוב ככה, תראו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. מיד שואלת הגמרא, מה עכשיו פתאום הכניסו פה בהר סיני? הרי בכל המצוות כתוב, בכל המצוות ניתנו בהר סיני. למה דווקא פה דאגו להדגיש? כאילו שזה ניתן לחוד בהר סיני. אלא רצו ללמד אותך שהחז"ל עונים לך על השאלה הזאת. מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני? כל הדקדוקים של מצוות שמיטה למדנו אותם בהר סיני, כן? שהרי מצוות שמיטת קרקעות לא נשנתה בערבות מואב. אחר כך לא חזרו על זה, הכל נלמד בהר סיני ואינה מובאת בספר דברים. הרי מה זה ספר דברים? משה חזר על כל התורה בסיכום לפני מותו, 30 יום לפני פירתו, זה ספר דברים. כל הפרשות של ספר דברים נאמרו בחודש האחרון לחייו של משה רבנו. כל ספר דברים הוא רק חודש. למשל, ספר בראשית זה 2,200 שנה. לא, יותר טוב מזה. פרשה ראשונה 1,400 שנה, פרשת בראשית. רק הפרשה הראשונה 1,400 שנה. כל ספר בראשית 2,200 שנה. שני הפרשות הראשונות הן ארוכות מאוד, בראשית ונוח. פרשה השלישית, לך לך, היא 75 שנה. אבל השני פרשות הראשונות כבר הם כמעט 2,000 שנה, ממש עד כדי כך, מתקופת בראשית עד סוף תקופת פרשת נוח, זו תקופה ארוכה מאוד. למה? לא היה הרבה מה להאריך, חוץ מבריאת העולם והזרע של המשפחות, מי הוליד את מי, לא היה עוד מה להגיד. מה היה עוד לומר בעולם? העולם רק התחיל. אז עברה תקופה ארוכה עד שהקדוש ברוך הוא התחיל לדקדק בפרטים. אבל פה זה סוף חייו של משה רבנו, הוא נותן להם שיחת מוסר ארוכה מאוד. תראו, כל ספר בראשית זה ספר ארוך, ספר דברים. אז הגמרא אומרת, השמיטה, לא, משה לא היה צריך לחזור על זה. זה הכל נלמד פעם אחת בהר סיני. כך כל מצוות התורה, כל מצוות התורה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. אז עכשיו בואו נראה כמה מהדברים שמאוד מאוד מעניינים בענייני שמיטה. קודם כל כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני יודע שאתם פוחדים מה תאכלו, הרי שש שנים יהיה לכם פירות וחיטה ושעורה וכל מה שצריך יהיה לכם בשפע, תבוא שנה שביעית, אסור לגעת באדמה, אסור לגעת בעצים, אסור לקצור פירות, כלום, להפקיר את זה לעניים. מה שהעניים יאכלו, יאכלו, מה שהעניים לא גמרו לאכול, החיות יאכלו, אבל אתה אסור לך לסחור בזה, אסור לך למכור בזה, אסור לך ליהנות מזה, אסור לך לעשות סחר חליפין, לתת את זה תמורת תכשיטים, לתת את זה לקבלן, אתה לא יכול להשתמש בזה, זה אסור לך ליהנות מזה. אתה מפקיר את זה לעניים ואתה צריך להיות שמח שהעניים אוכלים על חשבונך שנה. איך אומרים? מול העיניים שלך, באים, כותפים. לפני כמה חודשים הייתי בלוס אנג'לס, ושם, יש שם מקום שנקרא ביג בר. זה בערך שעה וחצי, שעתיים מהעיר לוס אנג'לס. נוסעים שם, עולים את כל ההר, זה נוף מדהים. ממש מרוב שהנוף יפה שם, צילמתי כמעט כל הדרך. את הדרך. גם היה, אז עדיין היה חורף לפני כמה חודשים. אמנם לוס אנג'לס אין בדיוק חורף, אבל בהר שם יש שלגים רציניים. כשהגענו להר, אפילו שזה אולי 20 דקות על יער, מלמטה נעים, חמים כזה, אתה מגיע להר, אתה כבר קופה 0 מעלות צלזיוס, ופחות אפילו, שלג, שלגים. אז כשהגעתי לשם, היה לנו שם שבתון, נגמר השבתון, יום ראשון היינו צריכים לנסוע חזרה לעיר לוס אנג'לס. היה לי שתי הרצאות באותו ערב, יצאנו בשעות הבוקר המאוחרות, אחרי ארוחת בוקר. בדרך חזרה, בצד שמאל שיורדים את ההר, יש פרדסים של עצי אשכוליות ותפוזים, בעיקר אשכוליות, עשרות אלפי עצים. ועל כל עץ יש אלפי אשכוליות. אני מדבר איתכם על מיליונים של אשכוליות גדלים שם. ואתם יודעים, עכשיו בן אדם רואה פתאום איזה אשכולית עסיסית ככה מהעץ ישר, נכנס לו תאווה גדולה מאוד. אני אומר לנהג, בא לי עכשיו על איזה אשכולית עסיסית. בוא תיסע לאורך הגדר, נראה אולי נפלו אשכוליות לרחוב. מה שנפל לרחוב זה כבר הפקר, זהו, זה, אם אתה לא תיקח את זה, זה יירקב במילא. בואו נראה, אולי נתמזל מזלנו, נראה כמה אשכוליות טובות שנפלו לא מזמן מהעץ, כי הרוב כבר אתה רואה אותן חומות, רקובות. אז אנחנו, אמרתי לו, פנה פה שמאלה, תצא מהכביש הראשי ותיסע לאורך הגדר עד שנמצא. פתח את הדלת של האוטו, תצמד לגדר, רחוב שקט כזה, אזור מגורים ממול, יש וילות, וכל זה, זה פרדס ענק. אמרתי לו, תכף תבינו למה אני מספר לכם את זה, עברנו שם, אז אני אומר לו, תחפש, תראה איזה שקולית שנראית צהובה, ככה לא רקובה, תראה אולי זה טוב. אז הוא מרים אחת, מלמטה היא רקובה, מרים עוד אחת. קיצור, ראיתי שכמעט כולם רקובות. בסוף מצאנו אחת, הרים איזה אחת, היה לא רע, אמנם קצת רכה, אבל שלמה, בלי ריקבון. אמרתי לו, השתבח שמו, איך שהוא הרים את השקולית, פתאום ניידת עם אורות של משטרה, סקיורטי, אבטחה, חברת אבטחה, יצא לנו בין שני וילות שם, בא אלינו בטיל, ככה עצר לידינו, can I help you guys? ככה איזה גווידו אמריקאי, אומר, can I help you guys? אמרתי לו, רילאקס, ככה עם חיוך, כדי להוריד ממנו את השוף שלו, כל ההצגה ש... אמרתי לו, רילאקס, we picking up from the floor, אנחנו אוספים מהרצפה. אומר לי, אתה חושב שלא ראיתי? I know, הוא אומר, you're lucky you did not pick up from the trees. עוצר אותנו, תופס אותנו שבושות. אבל תראו לכם איזה דבר מדהים. בזמן שנסענו על הגדר, הוא כבר התייאש, כי הוא כל השקולית שהוא מרים היא רקובה. אומר לי, נו, מה, ניקח שתי שקוליות מהעץ וניסע. יש פה מיליונים, מי אכפת לו? מה זה עולה להם? זה לא עולה להם אפילו סנט. אמרתי לו, בשום פנים ואופן, לא, אנחנו לא פוחדים מבעל השדה. אנחנו פוחדים מהקדוש ברוך הוא. זה גזל הגוי, אסור לגזול מגויים, אפילו שקל, אסור לגזול.
אם זה מיהודי.
גם, קל וחומר יהודי אסור לגזול. אבל אני אומר לו, אסור לגזול. עכשיו אתה יודע, יש לך תאווה גדולה, באמת, מה כבר יקרה? מה זה שתי שקוליות עלובות מהעץ? אמרתי לו, בשום פנים ואופן, לא נמצא, לא נמצא, ניסע, נעבוד על המידות, ככה אני מדבר איתו. ותוך כדי כך לא ידענו שעיניים לכותל, שבכל הזמן הזה הוא משקיף עלינו, מתפלל, קורא שיר למעלות, הגוי הזה, שהיהודים יכתפו מהעץ, שיהיה לו קייס. אולי הוא ייכנס לעיתון מחר. כן? אבל הוא, עכשיו תחשבו לכם את התדהמה שלו, שהוא רואה שני יהודים והוא בא רואה עם כיפה, לא כותפים מהעץ, מחפשים על הרצפה דווקא. איזה קידוש השם יצא מזה. בסוף מצאנו את האשכוליות. גם אכלנו אשכוליות, וגם עשינו קידוש השם, וגם ניצלנו ממאסר או מעונש, לא יודע מה. רק חשבתי לעצמי, בעל הפרדס הזה אין שוטה יותר גדול ממנו. למה? כמה באמת עולה לו אשכולית? אפילו לא סנט. או שהוא שם זרעים באדמה, זה גדל. מה כבר עולה לו אשכולית? אפילו לא סנט. כלום, יהיה אחד יותר, אחד פחות, זה לא משנה כלום. עכשיו, האשכולית הזאת, כמה כבר אנשים יגנבו? המקסימום שהם יכולים לגנוב זה רק מהעצים שיוצאים מהגדר לרחוב. אולי 1,000 אשכוליות יכולים לגנוב בחודש. אולי. לא עלה לו אפילו 20 דולר. הוא מעסיק חברת אבטחה, משלם להם לפחות 1,000 דולר לשבוע, שיעלדו שם עם הג'יפ, אולי יתפסו איזה מישהו לקח אשכולית או שניים. הבנתם מה זה יצא שכרו בהפסדו? שים שלטים, תגיד יש מצלמה, יש ג'יפ אבטחה, תפחית האנשים. כבר אנשים יפחדו, אל תדאג. ונגיד שבא איזה אמיץ וגנב, נו מה כבר קרה? מה אתה מעסיק חברת אבטחה? זה שיושב שם מהבוקר עד הלילה, 1,000 דולר לשבוע, לפחות משלמים לו, לא? יושב שם 7 ימים בשבוע? טוב, נתקדם הלאה. אז התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. הרי אתם דואגים מה יהיה לכם לאכול שנת שמיטה. שנה השישית, כמו שהיה ביציאת מצרים עם המן, שביום שישי נתתי פעמיים מן, זה הסיבה שבשבת אוכלים שני חלות, לחם משנה. ביום רגיל שמברכים המוציא לחם מן הארץ, מספיק חתיכת לחם אחת. אבל בשבת שני חלות או לחמים או פיתות, מה שיש לך, לחמניות, העיקר שיהיו שניים שלמות. למה שניים דווקא? כי צריך לחם משנה. זכר ליום שישי שירד פעמיים מן, גם לשישי, גם לשבת. אז אני שואל אתכם שאלה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ביום שישי או בשנה השישית כבר בשביל שבת, אז איפה הניסיון? מה עושים מזה כזה בגדיל? מה, אני לא מבין. אם אני עכשיו משלם לך כל חודש 1,000 דולר על השקעה שעשית אצלי, ואני אומר לך, חודש הבא אני לא אוכל לפגוש אותך, כך מעכשיו כבר בשביל חודש הבא. אז אתה מעכשיו דואג מה תקבל חודש הבא? כבר קיבלת את זה, מה? אדרבה, יותר טוב לקבל מראש. אז אם קיבלנו כבר בשנה השישית, אז על מה דואגים? מה כל כך פוחדים? אני לא מבין. למה כל כך פוחדים לשמור שבת או לשמור שמיטה? תשמעו טוב. תשמעו טוב, תשמעו טוב. כתוב ככה, לגבי שבת כתוב, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. תדע לך, שבת זה יום מבורך. תשמור אותו, זה יום רוחני, תהנה ממנו, תקבל עולם הבא. וכל החיים שלך יתברכו, לא רק הפרנסה, השלום בית, הילדים, הבריאות, העושר, הכל. שבת היא מקור הברכה. שמירה על האדם, כי יש שמירה שבת, אל ישמרני. אות היא לעול מעד, אות, סימן, בינו ובני. שבת זה מקור הברכה. יש הרבה אנשים עובדים בשבת, העסק שלהם פתוח בשבת, מחללים שבת. אפילו שנראה כלפי חוץ שהם מרוויחים הרבה כסף, המסעדה או הביזנס פתוח בשבת, אם תעיין טוב טוב על החיים של האנשים האלה, תראה כמה צרות כלכליות יש להם. מס הכנסה, מאפיה, בעיות, עבריינים, הפסדים, מחלות, רופאים, צרות, גירושים, שלם לגרושה, ילדים, ילד הזה נרקומן, צריך 30,000 דולר גמילה, ההוא השני ככה, זה נעצר, זה צריך לשחרר אותו בערבות. עושים הרבה כסף, כי הקדוש ברוך הוא לא מתערב בדרך הטבע, וגם הניסיון, תאר לך שבשבת לא יהיה ביזנס, אז גם הגויים ישמרו שבת. יסגרו את הביזנס גם הגויים, מה, בשביל מה לפתוח אם לא באים לקוחות? עד רבה, הקדוש ברוך הוא סידר שבשבת יבואו הרבה לקוחות. תארו לכם עכשיו אדם, יום שישי בצהריים, שבת מתחילה 4:30, יש לו חנות פה במנהטן, יש לו נגיד שעה לפחות נסיעה לקווינס ביום שישי, ועד שהוא סוגר, ועד שהוא הולך להתקלח ומתכונן ושירותים וכל מה שצריך, זה גם כן עוד שעה. אז הוא צריך מינימום של המינימום, לפחות שעתיים מקדם ביטחון, זה כבר ממש מתחייב בנפשו אחד כזה, עוד יכול קצת תנועה, הוא יתקע בכביש. אז 2:30 הוא צריך לצאת, אז בשניים הוא צריך לסגור את החנות. עכשיו יש לו חנות במקום סואן במנהטן, נגיד השדרה החמישית, מיליון איש עוברים משם בשעה, וכל הבוקר באים, נכנסים, ועכשיו קבוצות של אנשים, והוא עכשיו צריך לסגור את הדלת, ולהוציא אותם, רבותיי, סוגרים. מה סוגרים? זה סיני, זה יפני, זה ערבי, זה כל אלה מכל העולם, תיירים, זה רוצה לקנות חליפה, זה רוצה לקנות מיל אור, זה... עכשיו אתה אומר, וואו, אני עכשיו איזה 6-7 אלף דולר צריך להפסיד מעכשיו עד שעה 7, עד שהחניות נסגרות, או 8, אני בעיניים מפסיד עכשיו 6-7 אלף דולר. וזה לא פעם אחת, זה 4 פעם בחודש. זה לא ניסיון קל. במיוחד תמיד זה השטן מסדר שאיך שאתה בא לסגור, פתאום מופיע היפני עם השעון של $100,000. How much is this, sir? מספרים על אחד מגדולי ישראל, שמעתי את הסיפור הזה לפני 20 שנה. הלוואי שכבר הייתי זוכר מי זה. אחד מהדורות הקודמים, אולי זה הרמה, אחד מגדולי ישראל, שאבא שלו היה לו חנות לחליפות, לבגדים, והיה לו כלל בערב שבת, יום שישי, בחצות היום, היום בימינו זה 1:00 בקיץ, חצות היום הוא נועל את החנות, מוריד את השער וסוגר את החנות. קיץ, חורף, לא משנה, חצות היום, סוגר והולך להתכונן לשבת. יום אחד נכנס לו מישהו לחנות ואמר לו, אני רוצה לקנות כמה חליפות. אז אתם יודעים את האלה שמתחילים להוציא את החליפות, שם עוד אחד, אני אקח גם את זה, מוציא עוד אחד, אני אקח גם את זה, מוציא עוד אחד, אני אקח גם את זה. כבר שם 8 חליפות. עכשיו הבעל הבית אומר לו, תשמע אדוני, אני בשעה 1 סוגר. באחד אני סוגר. אני חייב ללכת, תזדרז בבקשה. עכשיו הוא אומר, מה, אני כבר שמתי לו 8 חליפות על הדלפק, הוא יסגור? איזה יסגור? הוא יישאר עד מחר אם אני אגיד לו, כן? איך אומרים, בעל המאה הוא בעל הדעה. ואיזה יסגור? כבר הרמה של 8 חליפות זה כבר $1,000 רווח. זה ועוד היד נטויה. אז פתאום נהיה 5-1, אומר לו, אדוני, הוא רואה שהוא מתחיל כבר לחבות אורות, וכבר הוציא חצי מהשער, הוריד, ובא לי שמישהו להיכנס לחנות, אומר לו, אדוני, סוגרים. הוא ראה שזה רציני. אומר לו, תשמע, מה אני, יש לי עוד כמה חליפות לקנות, אל תזרז אותי. מה יקרה אם תחכה עוד 10 דקות? אומר לו, אצלי יש חוק בל יעבור, השבת קודמת לביזנס ולרווח. 1:00, החנות נסגרת, אני לא נוגע בקופה אחרי זה. נהיה 00:01, הוא אומר לו, תחכה, אני אקח עוד 2 חליפות ונסגור. נהיה 00:00, הוא בא לקופה, כבר עשה לו הרמה שלך. אומר לו, יאללה, בבקשה. אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול למכור לך. אומר לו, נו, אל תהיה ילד קטן, מה, תתקח, נו, קח, כמה? תגיד כמה, עוד דקה ואני יוצא. אומר לו, אני לא מוכר לך. נגמר, ערב שבת, יהרג לא יעבור, תקנה את כל החנות, לא מוכר. אני יודע שזה ניסיון משמיים, אני לא הולך ליפול בזה. ויכוחים, ויכוחים, אתה מעליב אותי, אתה פוגע בי. חילול השם, מכירים את אלה? פתאום נהיו דתיים, חילול השם. כבוד הרב, זה חילול השם. למה אמרת שהמקום עבודה זרה בנפאל התמוטט? למה? אתה פוגע בעובדי אלילים? אם היה יודע הלכה פשוטה ברמב״ם, היה יודע שצריך לא רק לברך את השם, יש ברכה על זה, ברוך עוקר עבודה זרה בעולמו. המציאו פה מילה באמריקה, רבי, בי פוליטיקלי קורקט. פוליטיקלי קורקט. מה זה פוליטיקלי קורקט? תהיה שקרן עם דיפלומה, עם חיוך על הפנים. מה זה פוליטיקלי קורקט? שקרן. מילה יפה לשקרן. מה זה פוליטיקלי קורקט? תהיה איתי, אנחנו לא נבגוד בך, אל תדאג, ניתן לך תפקיד השר וגם סגן שר. בשנייה הוא בועט בך. יש לו עכשיו הצעה יותר טובה, הוא שכח בכלל שדיבר איתך. הכל שקר אחד גדול. כל העולם הבלוף הזה, עולם השקר, מגעיל זה מחמאה בשבילו. כבר מזמן עבר את הגבול של הגועל. בכל אופן, הוא אומר לו, מה? חילול השם, בזבזת לי שעה זמן. מה, אני עכשיו חצי שעה מודד חליפות פה? אומר לו, אדוני, הזהרתי אותך 3 פעמים שבאחד אני סוגר חצות היום. ההוא אמר לו, מזל טוב, אני אליהו הנביא, נשלחתי משמיים לנסות אותך, וכיוון שעמדת בניסיון, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כעת לעוד שנה בן שיעיר את העולם מתורתו. אז זה שעמדת בניסיון, תהיה בריא שבת שלום.
סיפור אמיתי.
אמיתי.
גילוי אליהו.
היה לו גילוי אליהו. מדהים. פשוט מדהים. עכשיו תחשבו רגע. נגיד שהוא עכשיו היה מוכר. היה אומר, טוב, נו, לכבודך אני אעשה יוצא מן הכלל. פתח את הקופה, תן, תן את הכסף. תן את הכסף. לקח את הכסף, מבסוט. הוא לא יודע עכשיו מה הוא הפסיד. לא היה אומר לו כלום, היה הולך. בשמיים כבר היה מבין. היה חושב בדרך הביתה, ברכבת, בדרך לקווינס, וואו, שיחקתי אותה היום. בדקה עשיתי מה שלא עשיתי כל השבוע. איזה כיף, נכנס כל השבת, היה ככה בבית הכנסת, קורא תהילים, ככה, הרב אומר, מה קרה, משה? מה, כבוד הרב? תשובה מכל הלב. מה זה תשובה? הוא מבסוט מהכסף. נהיה לו מצב רוח. בא לתפילה בזמן, איזה מצב רוח. נהיה נחמד לאשתו, למה? עוד 1,000 הכניס בכספת. אבל הגיע לשמיים, יגיד לו, טיפש, בוא תראה האלף האלה, במה עלו לך. הוא לא יסלח לעצמו לעולם. יש ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, הוא לעולם לא ידע אותם. כמו הסיפור שסיפרתי פעם, על איזה ראש ישיבה מהארץ, שיש לו ישיבה בירושלים, ויש שם ילדים אמריקאים, שההורים שלהם גרים פה באמריקה. ואחד מההורים של אחד הילדים הוא עשיר כקורח. הוא שולח צ'קים לכל הישיבות שמבקשים ממנו תרומות בסכומים יפים. יום אחד, אשתו של הראש ישיבה אומרת לבעלה, תשמע בעלי, אני מאוד חורה לי שאתה טס בטיסה כמו אחד העם. אתה לא טס בביזנס קלאס, זה לא כבוד התורה, אתה מביא בושות לתורה, אתה ראש ישיבה חשוב. מה אתה יושב כמו סרדין במטוס, כאילו אתה איזה עמך? אתה חייב לטוס ביזנס קלאס. אומר לה ראש ישיבה לאשתו, אשתי היקרה, ביזנס קלאס עולה פי 4, במקום $1,000, $4,000, אני טס 3-4 פעמים בשנה, אפשר לשאת לאברך שנה שלמה ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, בהפרש שלה, שאני אוכל קצת לפסק את הרגליים ולשבת קצת יותר בנוח. לא כואב לך הלב על כספי צדקה? מה נגיד ביום הדין? אז אשתו לא מוותרת. זה בדיוק הטעות שלך, בעלי היקר. זה מן הדין מה שאני אומרת לך. אני לא אכפת לי מזה שיהיה לך קורסה נוחה ויביאו לך דק קצת יותר טרי בביזנס קלאס. זה לא מה שמעניין אותי. או שתוכל לי מזלג מברזל במקום פלסטיק. זה לא הנקודה פה. הנקודה, מה יגידו? רואים רב חשוב, יושב ככה באמצע, בלי שום זה, אבל רואים שאתה יושב שם, זה כבוד התורה, מה? רבנים גדולים לא יושבים ככה רגיל, הם יושבים בביזנס קלאס. אבל הוא לא מוותר. היה לו יראת שמיים לרב הזה, להבדיל מהרבה אחרים, והוא מוכן אפילו להתווכח עם אשתו, העיקר לא לבזבז כספי צדקה. בסוף שהיא ראתה שהוא לא משתכנע, אמרה לו, טוב, תשמע, לפחות תלך לדלפק שם באלעל, תשאל אותם, יש להם מקום בביזנס קלאס שיעשו לך שדרוג. פעם היה קל, היום על כל דבר לוקחים כסף. היום אתה נושם עוד 2 נשימות, רוצים מענק. שום דבר כבר לא בחינם היום. עוד מעט כבר נותנים לך שקית לזה ולבקשו דולר. אתם מבינים? הכל היום עולה כסף, אבל אז זה לא היה ככה. אז יש להם מקום פנוי, ואתה נוסע מתמיד, אתה טס איתם הרבה. איך אומרים? כבוד לנו. אז הוא בא לפקידה ואמרה, תלך לפקידה, תבקש שדרוג בחינם, אולי יהיה. הוא מגיע, אומר להם, כן, אני טס איתכם כל 3 חודשים, כמו שאת יכולה לראות כבר כמה שנים, קשה לי קצת לשבת שם ולשלם את המחיר הזה, אני לא יכול, אולי בבקשה תמצאי לי בביזנס קלאס. היא אומרת לו, אדוני, אני באמת רואה שאתה טסת לנו, תודה רבה על הביזנס שלך וזה, הנה בשבילך ביזנס קלאס, תיסע נעימה. הוא יושב בביזנס קלאס, מבסוט, איך אומרים, טעמו אורו, כי טוב הביזנס קלאס. מבסוט, באמת, אמר אשתי, יצא ממנה משהו מהוויכוח. הנה, טסתי ביזנס קלאס בחינם. כעבור שלושה חודשים, שוב המקרה חוזר על עצמו, הוא מגיע לדלפק, אני טס איתכם הרבה, בודקים, אדוני, אין בעיה, הנה ביזנס קלאס. בפעם השלישית, הוא מגיע כבר בטוח בעצמו, הנה זה כבר קלי קלות, מה? מי הטיפש שקונה ביזנס קלאס? יכול ככה לבוא, והם כאלה נחמדים. בקיצור, הוא מגיע לדלפק, אומרת לו, הפקידה, אדוני, אני מאוד מצטערת, הטיסה מלאה עד אפס מקום. מה? מה פתאום? אני נוסע מתמיד, תקראי למנג'ר. קוראים למנהל שם, כן, אדוני, מה אפשר לעזור? תשמע, אני טס איתכם כבר, טסתי אתכם 50 פעם. מה זה שיש לכם, אתם נותנים לי, אני בטוח שתמצא לי מקום בביזנס קלאס. אז הוא אומר לו, אדוני, אני הייתי מאוד שמח, אבל מה אתה רוצה שנוריד אחד ששילם? אין לנו, הכל מלא, כל הטיסה מלאה. היה הוא אבל וחפוי ראש, עולה על המטוס, מעשה שהיה, לא משל, מעשה אמיתי שהיה. עולה על המטוס ככה אבל וחפוי ראש, הוא כבר התרגל לקורסה וזה. איך שהוא בא להיכנס, אתם יודעים, עוברים מהקדימה בנך הביזנס קלאס, קם לו איזה גביר חרדי, ככה רואים עליו שזה אחד עשיר, אומר לו, כבוד הרב, איזה זכות לפגוש אותך במטוס. נעים מאוד, מי כבודו? אני אבא של ארי. ואיזה ארי? לא יודע מה היה השם שלו. אתה אבא שלו? נעים מאוד. אומר לו הגביר לרב, כבוד הרב, אל תשאל, אני כבר יודע מה אתה רוצה לשאול אותי. הוא אומר לו, מה? אומר לו, אתה שואל, איך זה ייתכן שכבר שש שנים, כל שנה אתה שולח לי בקשה לתרומה, ולא שלחתי לך עד היום כלום, בזמן שהבן שלי לומד אצלך בישיבה, ולישיבות של זרים אני שולח צ'קים שמנים. הוא אומר לו, הראש ישיבה, בדיוק. הוא אומר לו, תדע לך, לפני שש שנים ששלחת לי את הצ'ק הראשון, את ההזמנה הראשונה, כבר מיד כתבתי לך צ'ק של $10,000, והיה מונח אצלי על השולחן למשלוח. נכנס אצלי ראש ישיבה אחר, ראה את הצ'ק על השולחן, אמר לי, אתה נותן לו צ'ק להוא שם מירושלים, מהישיבה של האמריקאים? אומר לו, כן. אומר לו, אני במקומך לא הייתי שורף את הכסף שלי ככה על קרן הצבי. אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר לו, אני פעמיים הייתי בטיסה איתו, יושב ככה כמו אפנדי בביזנס קלאס, שורף את הכספים של התרומות על ביזנס קלאס. איך תיתן לאחד כזה 10,000? לא חבל, הכסף שלך ילך על כסף של טיסות? זה לא הולך לתורה, חביבי. שמעתי ככה, איך שהוא יצא, קראתי את הצ'ק. ככה שש שנים אני מקבל את ההזמנות ומתעלם. אבל עכשיו, במו עיניי, אני רואה איך את כבודו נכנס לאקנמי, אני רואה שזה כל זה היה שקר, תן לי לתקן את הטעות ולעשות תשובה. שלפת פנקס צ'קים, עשה חשבון שש שנים, $10,000, השלם לו צ'ק $60,000, נתן לו את זה, אומר לו, ובבקשה, כבוד הרב, תמחל לי, סליחה, לא דנתי אתכם לכף זכות. הרב לקח את הצ'ק, נכנס בפנים, ישב, כבר לא הפריע לו כמובן שהוא קצת נדחק. מי יודע, כנראה שעד היום הוא ממשיך לקבל ממנו צ'קים, הגיע כבר אולי למאות אלפים עד היום. וזה המעשה שהיה. מה לומדים מהמעשה הזה? בואו תחשבו רגע בהיגיון. אם הוא היה מקבל גם פעם שלישית שדרוג, הוא היה עומד, נכנס, והוא לא היה יודע מי זה השיר הזה. לא היה מתוודא אליו. היה נכנס עכשיו, יושב בביזנס קלאס, זה השיר יושב כאן, זה יושב כאן, אומר, איזה נוכל הרב הזה, לוקח כספי צדקה, תראה, לא מתבייש, מבזבז את זה על קורסה. והיה רואה את זה השיר, והיה אחר כך שחוזר לארץ, מטלפן להוא, תודה שהצלת אותי מההוא. וההוא בחיים לא היה יודע. הוא היה יושב עכשיו פעם שלישית בביזנס קלאס, אומר, וואה, כבר חסכתי 9,000 דולר. שלוש פעמים, ההפרשים, איזה כיף, איזה השתבח שמו, כמה השם גדול, איזה השגחה פרטית, איזה סייעתא דשמיא. יום אחד היה מת, הוא מגיע לשמיים, היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה קשה היה לאסוף כספים לישיבה. אז היה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה שרפת בידיים 300,000 דולר. מה? חס ושלום, אני פרוטה לא מבזבז. כוס קלקר אני לא קונה. אומר להם לשטוף כוסות. איך שרפתי 300,000 דולר? מהכמה פעמים שטסת ביזנס קלאס. נו, איך הגעתם ל-300,000? כך וכך היה, כך וכך אמרו לגביר, כך וכך הגביר ראה אותך בביזנס קלאס, 300,000 דולר ירד לפח. אז הוא היה אומר, תראה איזה טיפש אני שמח על איזה קורסה מטופשת, ובידיים שלי שרפתי את הפרנסה של הישיבה שלי. זה העולם הזה, כל ממתק שאתה מקבל, יש לו מחיר. שום דבר לא בא בחינם. חבר שלך קנה מכונית בחצי מיליון דולר, בשמיים יש לזה מחיר. אם יהיה לו עולם הבא, ינקו לו את המכונית הזאת מהעולם הבא שלו. זה יוריד לו, אין חוכמות. כל מה שנהני מהעולם הזה בא על חשבון עולם הבא. זה המציאות. לכן אל תרדוף אחרי כל העושר המדומה הזה וכל ההבל הבלים ושטיחים מפרס, מיובה, אנטיקה, שיש מאיטליה, מכונית כזאת, עשו לזה שדרוג, מה זה השטויות האלה? לפני שאתה תנשום כבר החיים נגמרים, ערף עין. אז נסעת כמה מכוניות יפות, אז מה? אז היה לך בית קצת מרווח עם איזה גינה. נו, אז מה קרה? מה אתה עכשיו? מה הרווחת מזה? בעולם הנצח זה יוסיף לך נקודות? זה הבעיה של האנשים פה. מתחילים עם זה, לא גומרים, זה כמו סם. כמה שאדם יותר מתקדם כלכלית, יותר בדרך כלל הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. זה נוסחה בדוקה. אם אתם לא מאמינים לי, תעשו סקר, תעשו חקירה. תראו את כל החרדים שהיו עניים בישיבות, אברכים, והתחילו קצת לעשות ביזנס, נדלן, כל מיני דברים, והתחילו להתעשר. תראה, מהרגע שהם התעשרו, אם הם עלו ברמה שלהם ובדבקות בתורה ובמצוות, או שהזקן התקצר והפירות פתאום נעלמו ומחביאים אותם ושמים גומי, וכבר הכובע פרווה נהפך לכובע טמבל. לאט לאט אתה רואה ירידה מסיבית. אני כבר לא מדבר על עבירות, אני רק מדבר ירידה ברוחניות. יוצא שהעושר הזה היה לו מחיר כבד מאוד, כי הרי בעולם הבא דנים את האדם, אם הוא יורד רוחנית, צריך לתת על זה את הדין. יוצא שמה גרם לו להפסיד את עיקר העולם הבא שלו? קצת כסף מטופש, של סנבר אותו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מצוות שמיטה זה בדיקה יסודית כמה אמונה יש לך בי. התורה אומרת, ואם תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, איזה מין שאלה זאת? הרמב"ן, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, התורה הייתה צריכה לומר, ואם תאמר מה נאכל בשנה השמינית, לא השביעית, כי על השביעית כבר קיבלת מראש, בשישית קיבלת כפול, אז אתה מסודר. יש לך שקי קמח, תחנת קמח, יש לך מספיק אורז, יש לך כל מה שקיבלת כפול בשנה השישית, יש לך לשנה השביעית. אז מה אתה דואג? מתי יש לך בעיה? בשנה השמינית, שאתה חוזר עכשיו לשדה, לא גזמת כלום מהעצים, העניים ניקו לך את כל הפרדסים, את כל הקרמים, כל הענבים, הכל הלך. ועכשיו אסור חיה לנקש, יש מצווה מדרבנן שאפילו את האדמה אסור לנקות, אסור לעשות גומות, אסור להשקות, כל הדברים האלה, שום דבר אסור. לא רק אסור להוריד את הפירות, אסור לחתוך את מה שיבש, אסור להשביח את העץ. מהעצים והפירות אסור מדאורייתא, מהתורה. אבל לנקש מסביב, לשבח את האדמה, לעשות גומות, להביא שובל של מים, זה כבר גזרות מדרבנן. למה? ידוע חכמים, אם אתה תתחיל לבוא לשדה ולעשות את זה, אתה כבר תערים את הראש וגם תראה איזה משהו, הלב שלך יאכל, רואה, העץ הזה ימות עוד מעט. חייבים להוריד את כל היבש. אחמד, בוא, תחתוך אתה. וזה, ואתה תתחיל, ועוד שנה, שנתיים, אתה כבר תשכח מהשמיטה. חכמים גזרו גזרות. עכשיו אתה חוזר בשנה השמינית, סדום ועמורה. קוצים, דרדרים, אסבים, פירות רקובים על הרצפה. צריך לעשות סדר גדול, עד שתנקה את השדה, עד שתחתוך את כל האסבים, עד שתעשה גומות, עד שתביא מים, עד שתחתוך את כל מה שהתייבש על העצים. זה הרבה עבודה. ועד שלפעמים אתה צריך לזרוע חדש, ועד שזה יגדל, ייקח הרבה זמן. ממילא השנה השמינית היא הקריטית, לא השביעית. אז מה התורה אומרת, ואם תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? אומר הרמב"ן, הרי אתם יודעים שהתורה ניתנה לא מנוקדת. אין נקודות ופסיקים בתורה. הכל רץ אותיות שחורות על אש צהובה ברקע. ככה משה ראה את התורה. והקדוש ברוך הוא אמר לו איפה להסיק פסיקים ואיפה לשים נקודות, איפה להפריד בין המילים, אבל הכל רץ כמילה אחת ארוכה של 304,805 אותיות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר למשה איפה להפריד בין המילים, אין אדם בעולם שהיה יודע לעשות את המשימה הזאת. כי אפשר להחליף את הניקוד ואת הפסיקים של התורה ולשנות את המשמעות לגמרי של הפסוקים. למשל, לא תרצח. אם תשים פסיק בין הלא לתרצח, מה יקרה? לא, תרצח, לא, תגנוב, הכל יתהפך, כן? או שכתוב, במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. זה מופיע פעמיים בתורה, שלוש פעמים. בקטע שמדבר על החגים, ככה כתוב, שלוש פעמים בשנה, תבוא לשלושת הרגלים, במקום אשר יבחר השם אלוקיך שם. לא כתוב שזה יהיה בהר המוריה בירושלים. למה? הקדוש ברוך הוא כבר ידע שזה יהיה שם, כי זה כבר עקדת יצחק הייתה יותר 200 שנה מלפני מתן תורה, כמעט 300 שנה. אז השם כבר ידע שזה בהר המוריה, איפה שהיה בית המקדש. אז למה הוא לא כתב את זה בתורה? כדי שהגויים לא ידעו. כי איך שהתורה התפרסמה, שהיהודים קיבלו תורה, מיד כל הגויים היו סקרנים לראות מה כתוב. אם היו הגויים יודעים שכתוב בתורה שזה יהיה שם בירושלים, בהר הזה, מה היו עושים? הרי היה שבע עמים חיים בתוך הארץ, הפריזי, הכנעני, הגרגשי, היבוסי, כל העמים האלה היו עושים מצור מסביב להר, שמים שם עשרות אלפי חיילים, עושים ביצורים, עושים תעלות מים, מקשים לך פי אלף את המשימה. לא נותנים ליהודים, היו עושים חומות, לא נותנים לך להגיע לשם, שמים צבא, אז זה לא כמו היום, יש לך חומר נפץ. אם היו עושים לך חומה אהבה כמו הכותל, מסביב לכל האזור של הר המוריה, אי אפשר היה להיכנס לשם. הם היו עומדים לך בצריח עם חץ וקשת, כל מי שם מתקרב חוטף חץ בלב. לא, זורקים עליך לפידים מלמעלה, אתה לא יכול לפרוץ. לא היית בחיים יכול לקבוש את זה. ממילא, הקדוש ברוך הוא לא אמר איפה. רק כשהגיע הזמן, אז אמר לו, לך תחפור פה לדוד המלך, שחפר את היסודות של בית המקדש הראשון. עד הרגע האחרון אף אחד לא ידע איפה זה, כמו מבצע צבאי. אפילו לחיילים לא אומרים איפה מתקיפים מחר. אולי אחד ידליף, אולי אחד יכתוב לחברה שלו איזה טקסט, האויב יעלה על זה. אפילו הקומנדו לא יודעים איפה מתקיפים מחר. לפעמים, שעה לפני המבצע שאתה כבר בשטח אויב, רק אומרים לך את מי אתה הולך לחטוף או לחסל. לא אומרים לך מראש. למה? אולי מישהו שיחד אותך, אולי אתה מרגל, אולי אני יודע מה, שאפילו אין לך זמן להטריע אצל האויב. ככה, אין ברירה, אי אפשר לפתוח היום בכל אחד. לפעמים בצבא, כל מפקד יודע משהו, אבל שני לא יודע. רק כשמחברים את כל החומר ביחד, נהיה תמונה אחת. אבל כל אחד לא יודע מה שני יודע. למה? אם ישבו את שניהם באיזה טיסה, המטוס שלהם יתרסק, יתפסו את הרמטכ"ל ואת סגן הרמטכ"ל. גמרנו, כל הצבא הלך. לכן מחלקים את זה. זה יודע ככה, אלה יודעים מודיעין, זה יודע... לא, אם ידע מידע הכל, גמרנו, הלך עלינו. אחד, כל ה... אני בכלל מתפלא שיש לנו הרי בממשלה אנשים שהם לא כל כך ישרים. לא רוצה להגיד מושחתים, אבל הם לא שמרו מה זה יושר, חלק מהם. והרבה מהם נתפסו והכניסו אותם למאסר. מה שאני מתפלא, מילא אם הם היו אנשים צדיקים שפעם אחת חטאו ונתפסו ושולחים אותם למאסר, אז היו מקבלים את העונש בראש מורם. מגיע לי. מגיע לי. ואני מקבל מה שמגיע לי, ואין לי שום עוררין, ואני לא מתלונן. אז הוא הולך לכלא ביודעין שמגיע לו, והוא משלם על החטא שלו. אבל הרי האנשים הנוכלים האלה הם רק נתפסים על אחוז ממה שהם גונבים ומרמים. אז זה עוד קצה הקרחון רק. עכשיו, כיוון שהם לא אנשים כל כך הגונים, בלי לדבר על שמות, חלק מהם שעכשיו עומדים להיכנס לכלא, או שכבר נכנסו לכלא, יודעים סודות מדינה הכי חמורים, מישיבות קבינט, מהקור האטומי בדימונה, יודעים על מאות מרגלים שנמצאים בכל מיני מדינות, באימייל אחד הם יכולים לגרום נזק למוטט המדינה. חלק מהם עכשיו תחשוב שהבן אדם הזה הוא כבר ממילא מושחת, והפחד שלו ממאסר הוא נוראי. הוא אומר לשופטים בדלתיים סגורות, אדוני השופט, תדע, אני מודיע לך מראש, כל החומר הזה מוכן לפרסום באינטרנט. אתם שולחים אותי למאסר, אני מוריד את כל המדינה לזבל. אל תתעסקו איתי. תדאג לתת לי על תנאי וכנס כספי, אם לא אני מתאבד עד הסוף. אני, שהייתי ראש ממשלה או שר ביטחון, אני לא יושב במאסר עם פשוטי העם. יש לכם 24 שעות למצוא תירוץ איך לשחרר אותי. אם לא, אני חושף את כל השמות של כל סוכני המוסד, כל הזה, כל מיני דברים לא חוקיים שעשינו, כל מיני דברים שיגמרו למדינה את הכל, יגרמו מיליארדים של דולרים נזק, ומצידי, איך אומרים? תרצחו אותי. אני גם מתאבד גם. בעילום שם, אפילו לא ידעו שזה אני אכחיש. אני רק אומר לך את זה, השופט. אף אחד לא ידע שזה בא ממני. זה פתאום יופיע באינטרנט. נגמר הסיפור. מי יכול להתעסק איתם? מזל שלנו שהם לא עד כדי כך מושחתים. מזל. בן אדם יש לו כוח, יכול למוטט את המדינה. מה? זה צחוק, אתה חושב? זה הבעיה. לכן האנשים האלה יש להם שיכרון חושים, הם תמיד מרגישים, אני מעל החוק, מי יתעסק איתי? אני בזכות הסודות שאני יודע, המדינה קיימת. מהלכים שעשיתי ואישרתי, הצילו את המדינה. ככה הוא חושב. מה זה אם אני אקח מיליון פה, מיליון שם? המדינה חייבת לי הרבה יותר. ככה השטן מחרחר לו בראש. ואז מה קורה בסוף? סוף כולם נתפסים. סוף גנב לתליה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא פה, חביבי, הרמב"ן אומר, תדע לך, איפה שמפסקים את הזה, זה משנה את כל המשמעות. כמו שאמרתי לכם, כתוב שלוש פעמים בשנה, כתוב במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, שם תעשה כך וכך. עכשיו תלוי איפה אתה שם את הפסוק. אם תשים את הפסוק לפני במקום אשר יבחר השם אלוקיך שם, או אחרי, זה משנה את כל המשמעות. כאילו במקום אשר השם יבחר ככה תעשה, או זה הולך על הפסוק הקודם. אם אתה מזיז את הפסיק, זה משנה כל משמעות המשפט. ממילא הפסיקים והנקודות משנים את כל המשמעות של התורה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פה כתוב, ואם תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אומר הרמב"ן, ואם תאמר מה נאכל, פסיק, מתי תאמר את זה? בשנה השביעית. לא מה נאכל בשנה השביעית. בשנה השביעית יש עדיין הרבה אוכל. ואם תאמר בשנה השביעית, בזמן שעכשיו האוכל הולך ונאכל, עוד מעט המחסנים יהיו ריקים, כי השנה השביעית עומדת להיגמר. ואם תאמר בשנה השביעית, פסיק, מה נאכל, הכוונה אחר כך בשנה השמינית, אל תדאג. אני אתן לך מספיק בשנה השישית מעל ומעבר, ואז שאתה תיכנס לשדה בשנה השמינית, הכל יהיה בסדר, לא יחסר לך כלום. עכשיו תראו דבר מאוד יפה, הגמרא אומרת במסכת ביצה עמוד את זין, כתוב שם כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. שאלה, חז"ל נתנו לזה סימן, מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי. מה זה? תשרי זה ראש השנה, נכון? ראש חודש תשרי זה ראש השנה. אז מתשרי עד תשרי, מראש השנה לראש השנה, זה ברור, נכון? מה זה חוץ מתשרי? תשרי ראשי תיבות, תף, תורה, שין, שבת, רש, ראש חודש, יוד, יום טוב. כל צורכי תלמוד תורה של הילדים שלך, רבנים, ישיבות, הוצאות של לימוד תורה, ספרים, כל מה שצריך, אל תתקמצן, הכל עליי. הנה לך כרטיס אשראי של בנק heaven, בנק של הקדוש ברוך הוא. כמה שצריך לבנים שלך לתורה, עליי, רק תפתח בי ואני פורא הכל. הוצאות של שבת, מה אתה מתקמצן משווה מחירים יום שישי בסופרמרקט? הרי כתבתי לך בתורה, הוצאות שבת הכל עליי. אפילו שאתה אני, שבת זה עליי, תאכל, כל מה שצריך. אל תשווה מחירים, אל תרוץ מארבע חנויות כדי לחסוך פה זול זה ופה זול שם. כל מה שאתה צריך תקנה, יש לך אורחים תקנה, צריך דגים תקנה דגים, אל תפחד. אני אמצא איך לשלוח לך חזרה את הכספים של שבת. תגיד, מה זה, אני מורה אלוף בבית ספר, מרוויח $1,000 בחודש. ככה משלמים למורה בארץ. 4,000 שקלים, 5,000 שקלים, אפילו שהוא פרופסור. למד כל החיים שלו, המסכן מתמטיקה, כמה מרוויח מורה, אתם חושבים? 4,000-5,000 שקלים. אני לא יודע אם זה נטו או ברוטו, אפילו תגיד שזה נטו. נו, בסדר, עדיין כלום. אז רוב המורים, למיטב ידיעתי, הם לא מיליונרים, כן? אז המורה יגיד, רגע, רגע, אני מורה דתי, נו, בסדר, יש לי כיפה. עכשיו אני אלך לסופרמרקט, יקנה, באים לי אורחים, הורים של אשתי, אחים שלה, אחיות שלה, משפחה, 20 איש בשולחן. אני קונה טונה זולה ועושה להם קציצות דג, טונה בקופסאות. אני לא יכול לקנות דגי סלומון, זה כל חתיכה $10. אני צריך 20 חתיכות, זה לבד $200. שלוש סעודות, וזה אני מה, אני אשלם $1,000 לשבת? עושים שבת בצמצום. אז אומרים לך, תפתח בהשם, תשלם $1,000 על השבת, אל תפחד. אז המורה שילם עכשיו את כל המשכורת החודשית שלו על שבת אחת. חכם או טיפש? מה אתם אומרים?
חכם,
לפי הטיפשות שלנו הוא טיפש. לפי החוכמה של השם, אין חכם יותר ממנו. הוא ניצל את הקדוש ברוך הוא ביתר. עכשיו תשמעו טוב. אם חבר טוב שלך יודע שאתה עני והוא עשיר מאוד, רואה שאתה סובל, אומר לך, אחי, אני רוצה לעזור לך. גדלנו ביחד, אכלנו בטירונות מאותו מסטינג, הנה כרטיס אשראי, כל פעם שאתה צריך דברים לשבת, על חשבוני בסופרמרקט. כל דבר שאתה צריך לתלמוד תורה, הילד שלך צריך לישיבה, צריך קלמר, צריך עיפרון, צריך גמרה, צריך מורה פרטי, הכל עליי. אני רוצה זכות בתורה שלהם. אותו דבר כמובן חגים, סעודת ראש חודש, גם כן עליי. שאר הדברים לא עליי. שאר הדברים תשלם לבד. אבל אלה, אני עליי. הנה לך כרטיס. קודם כל, יש לך הקלה ענקית. וואו, אין מה לדאוג יותר. הברון מונטיפיורי ורוטשילד באו לעזרתי. אבל מה הבעיה? בכל זאת לא נעים. לא נעים. למשל, אני פעם הזמינו אותי לשבתון, ומי שמממן את הקהילה הזאת זה אחד שהוא עשיר כקורח פה בניו יורק. עשיר, יש לו הרבה הרבה בתי אבות. ואתם יודעים שזה אחד העסקים הכי מסגשגים באמריקה, זה בתי אבות. כי הכל על חשבון הממשלה. אז יש להם 300 זקנים שגרים שם, הממשלה משלמת כמה אלפי דולרים על כל אחד, גורף הון. חוץ מזה שהם מחתימים כל מיני זקנים שבאים, אומרים להם, תשמע, אנחנו נאכיל אותך ונדאג לך, תחתום לנו את הדירה שלך במנהטן, כמה שתחיה, תחיה. ביום שתיפטר, תן לנו את הדירה. אבל אנחנו משריינים לך, לא תצטרך לדאוג, תאכל טוב, חדר, שיעורי פסנתר, ליצן, מוקיון, יבוא, ישעשעו אותך, ייקחו אותך עם הכיסא גלגלים לפארק, אחלה חיים יהיה לך. מה אכפת לך, תיתן לילדים הכפויי טובה שלך, את הווילה שלך, את מה הם עשו בשבילך, תראה, זרקו אותך פה בבית אבות. תן לנו, אל תשלם כלום. אנחנו נדאג לך, נאכיל אותך דובדובנים לארוחת בוקר. אל תדאג. הרבה זקנים מסכימים. אומרים, אין בעיה, עסקה טובה. עכשיו אני בן 72, הוא חושב, אחי, הוא חושב, כל אחד זה שמעון פרס. הוא כבר חושב, עושה חשבון, שמעון פרס בן 100 עוד מעט. יש לי עוד 30 שנה. 30 שנה כפול, נגיד, $4,000 בחודש, מאכילים אותי פה טוב ומטפלים בי וזה. זה כבר במילא יהיה $1,000,000. אז מה אכפת לי? אז הדירה שלי שמה $1,000,000, עשיתי עסקה טובה. בסוף אחרי יומיים שמים לו משהו בקקאו, שלחו אותו
אקספרס,
אקספרס יחד עם תומי לפיד שם. בקיצור, שלחו אותו לעולם הבא, לקחו לו את הדירה. חס ושלום, אני לא אומר שהם עושים את זה, סתם אני עושה איזה בדיחה. אבל המבין יבין. בקיצור, הם עושים כסף מכל הכיוונים. אלה הבתי אבות.
אז זה שממשיכים לעשות כסף אחרי שהוא גם מת, חוץ מהדירה.
זה איך?
הם לא מודיעים שהוא מת, ממשיכים לו עוד כמה שנים עד
שהוא מת. זה כבר עבירה פלילית.
זה תפסו
עבירה. הזעתי מהרעיון הזה. איך הגענו לבתי אבות בכלל?
אתה ספר על
הרבה.
אתה אספר מי שתורם על השבתות.
אז בקיצור, עכשיו אני פעם, השיר הזה, שיש לו בתי אבות, הוא מממן את הקהילה. אז הוא הזמין אותי. אז קודם כל ככה זה היה, תשמעו טוב. הוא מתקשר אליי, העוזר שלו, השיר אין לו זמן לטלפונים, העוזר שלו, זה אשכנזי דתי נחמד, מתקשר אליי, רביי, יס, אנחנו רוצים להזמין אותך לדבר ביום שישי בערב אצלנו בבית הכנסת. איפה אתם? במונסי, לא רחוק מני, אבל חצי שעה הליכה. והיה חורף רצח, אולי 20 מתחת לאפס. היה שלג, רוחות, חצי שעה הליכה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע אם אני יכול עכשיו ללכת חצי שעה בקור הזה ולחזור חצי שעה, זה לא בשבילי. אומר לי, תשמע, אין בעיה, אנחנו נסדר לך לבוא ולישון פה, יש לנו כמה דירות פה בקהילה, בשביל אורחים, נארח אותך לכל השבת. אז אני חושב כבר וזה, הוא רואה שאני מתמהמע, אומר לי, אנחנו כמובן נשלם לך על התרחה. אז אני אמרתי לו, לא, לא, אני באמת לא מחייב על ההרצאות, תודה רבה, אולי פעם אחרת. אומר לי, ככה, שמו טוב, אפילו בשביל 1,800 דולר לשעה הרצאה לא משתלם לך? נהיה לי סחרחורת, 800 דולר לשעה הרצאה, זה גם ביבי לא מרוויח. אמרתי לו, שמע, תראה, אני יש לי חוק, אני לא לוקח על ההרצאות. אמרתי לו, אבל אם תתרום לדיסקים 1,800 דולר ואני עכשיו יגיע ל-1,800 חילונים, אני אבוא גם הציביר ברגל. אומר לי, לא, אין צורך, נסדר לך לבוא לשבת. עכשיו, איך נזכרתי בו עכשיו? ביום שישי הוא אומר לי, תלך בבקשה לסופרמרקט כך וכך ותקנה על חשבון הנדיב, הברון, כל מה שאתה צריך לשבת. אל תחסוך בכלום. כל מה שאתה רוצה, דגים, בשרים, צלחות, קינוחים, גלידות, מה שאתה צריך תקנה, פליז, אל תתקמצן. אז אני אומר לאשתי, תלכי לחנות הזה, תגידי שם כך וכך, תקני כל מה שצריך לשבת. מה שקנינו זה אפילו לא חצי מה שאנחנו קונים לעצמנו כל שבת. למה? אמרנו, יהיה בושות, חילול השם, הוא יגיד, ניצלנו אותו, אז חילול השם. קנינו בצמצום מאוד. שזה אנחנו, אז אני משלם, מה אתה תגיד לי מה לקנות? הרגנה שזה היה על חשבונו, לא היה נעים. ההוא ביום ראשון שהתברר לו שקנינו כל כך בקצת, הוא השתגע. הוא אומר, מה, למה לא קניתם כלום? מה, אתם לא אוכלים שום דבר? אמרתי לו, קנינו ככה וזה, וזה אומר לי, לא, מה פתאום? טוב, עברה שנה, בפעם הבאה, הוא כבר לא חיכה לי שאנחנו נקנה. הוא כבר מילא את הבית ב$1,000 דברים. בקבוקי וויסקי, בשרים, גלידות, ממתקים, סקיות, קנה את כל הסופרמרקט. טוב, זה על חשבון הברון. הבנתם את הנקודה? עכשיו, אחד כזה לא נעים. מה, אני אנצל אותך, אתה נותן לי קרדיט קארד, ואני עכשיו אתחיל לקנות דברים שאני לא קונה? זה עוול. מילא, אתה קונה לעצמך וקנית על חשבונו מה שאתה במילא קונה, נו, יש עוד צד לדון אותך לכף זכות. בדרך כלל, אדם שהוא בעל מידות, הוא יקנה פחות, לא יקנה יותר, כי הוא פוחד שלא יתפרש כניצול. יש כאלה בכלל לא יסכימו לקבל. תגידו, אין שום בעיה, אני קונה כל שבת לעצמי, גם השבת אני אקנה לעצמי. זה כבר בכלל מעלה גבוהה. בכל אופן, מה הנקודה? הקדוש ברוך הוא שנותן לך כרטיס אשראי, אומר, כל הוצאות תשרה עליי. תורה, שבת, יום טוב וזה. פה אין בושה. כי עד רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתקנה. רוצה שתכניס את הילדים שלך לישיבות הכי טובות, שלם, אל תפחד. אם יש לו בעיה, לא מבין משנה, לא מבין גמרא, תביא לו מיד רב, מורה פרטי. מה אכפת לך? זה האינטרס שלי. מה אתה, למה אני משלם לך על זה? אני רוצה שתהנה בשבת. עונג. שבת זה יום של עונג. והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מה נאמר על שבת? זה...
לפי אדוני דיבר.
כן, אז מה אנחנו רואים פה? שהקדוש ברוך הוא מאוד מעוניין שתאכל בכיף בשבת ובחגים. אז לכן הוא אומר, אז זה הכל על חשבוני, רק מה? הכרטיס הזה עובד רק למי שמאמין שהשם ישלם. מי שלא, זה לא עובד. לכן זה לא עובד כמעט בשביל אף בן אדם. מה הראיה? פעם איזה עשיר אחד אמר לי, יש איזה בחור, מציעים אותו לבת שלי. אומר לי, אני, מה שחשוב לי זה שלבחור יהיה אמונה חזקה ומידות טובות. אם הוא יודע הרבה תורה או לא, זה כבר יבוא לו עם הזמן. העיקר שיהיה לו אמונה. אם יש לו אמונה, אז אני רוצה אותו. אמרתי לו, מה הבעיה? תעקוב אחריו יום שישי שהולך לסופרמרקט. תראה, הוא משווה מחירים. זה 4.79, שם את זה בעגלה, הלך שני צעדים, 4.39, חזר, החזיר את ההוא, לקח את זה, חסך 40 אגורות. אם אתה רואה אחד כזה, זה אין לו שום אמונה בהשם. הוא פתאום, הבן אדם, האבא של הבחורה, אומר לי, that's brilliant, זה גאוני. למה? הבטחה בגמרא, מה? בחור ישיבה והוא פוחד, משווים מחירים? מה? איפה הביטחון שלך בהשם? רק לצערי הרב, למצוא באמת מי שלא משווה מחירים ואומר, מה אכפת לי, השם משלם. זאת אומרת, יוצא שבן אדם עכשיו רוצה לקנות חליפה לשבת. הוא רוצה לקנות חליפה סתם, לא לשבת. חסר לו חליפה. עכשיו, אם ילך יקנה את זה לחתונה של הדוד איציק, לבש את זה יום שלישי, זה יורד לך מהתקציב השנתי שלך, שלך. קנית את זה לחתונה של הדוד איציק. אבל אם קנית את זה בשבת שלפני החתונה, תגיד, זה לכבוד שבת קודש. שילמת $200, קנית חליפה, זה לכבוד שבת, לבשת את זה לשבת, וגם יום שלישי הלכת לחתונה עם זה. זה לא יורד לך מהתקציב. זה יורד לך מהקרדיט קארד שהקדוש ברוך הוא שם לך. תפתח בהשם, ככה יהיה. זה הבטחה, זה לא צחוק. זה לא דבר של מה בכך. לא סתם איזה ברכה כללית. תראו מה כתוב. לברו עליי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבו עליי וקדשו קדושת היום, שבת. והאמינו בי ואני פורע. כל מה שאני מבקש ממך, לא לדאוג. תזמין, תאכל, תהיה בריא. אני אשלם את הכל. עכשיו תשאל, איך השם יחזיר למורה $1,000 כפול 4 שבתות, אם כל המשכורת החודשית שלו זה $1,000? הוא צריך לתת לו $50,000 רק על השבתות. ומה עם החגים? ומה עם, עם תלמודי תורה עכשיו שזה? הוא צריך עוד $100,000 למשכורת של ה-$12,000 שלו בכל בשנה. אז מה, השם יכפיל לו פי 7 את המשכורת? חד וחלק, כן. איך מורה ירוויח פתאום פי 7? זה הקדוש ברוך הוא צריך לרדת לעשות מעמד הר סיני בשבילו. זה נס גלוי. אני אוכיח לכם איך זה עובד. בבורו פארק, לפני 20 שנה, כל העניים קנו דירות. כמה היה עולה בדירה בבורו פארק? 2 קומות, קומה וחצי, 3 קומות, $200,000. $250,000. כל עני שם מקדמה, ההורים קצת עזרו, קנה דירה. שילם כך וכך. פתאום בא גל של נדלן, כל דירה כזאת עלה מעל $2,000,000 היום. אברכים שהם תלמידים בישיבות, יש להם דירות שמוכר אותו היום, זה $2,000,000, יכול לעלות לארץ והוא נחשב עשיר. $8,000,000. רוב החילונים שעובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, כל חייהם לא מגיעים ל$8,000,000 חיסכון. זה יכול עכשיו לבוא, לקנות לו איזה דירה, להשקיע את הכסף באיזה השקעה טובה, וכל החיים שלו יש לו מזכורת. איך פתאום תל אברך ישיבה שמקבל $500 או $1,000 בחודש מזכורת נהיה מיליונר? השם רצה, העלה להם את כל מחירי הנדלן. דרך אגב, זה מאוד שכיח אצל חרדים. החרדים מייקרים את מחירי הדירות, לא השוק. אני אסביר מה אני מתכוון. כשנפל פה הנדלן באמריקה, כל העיירות באמריקה נפלו, חוץ מלקווד, מונסי, בורו פארק, וויליאמסבורג, המקומות של החרדים, לא ירד כלום. כלום לא ירד. הכל התמוטט, בתים בפלורידה, בניינים במנהטן, הכל ירד ב-80%. אנשים קנו בניינים במנהטן מפשיטת רגל, מפורקלוז'ר, 5 מיליון, 3 מיליון. זה היה באיפה שאתה מתפלל בבניין שם, איפה שאנחנו נפגשים בשדרה החמישית, בניין של 8 קומות, קנה אותו ב5 ומשהו מיליון, שווה כמעט 80 מיליון היום.
הסורי הזה?
לא, זה אחד פרסי שם. יש לו כמה בניינים, היה לו שכל, הכל התמוטט. איפה שהיו מגדלי התאומים, דירות שהיו עולות 10,000 דולר לחודש שכר דירה, בלילה אחרי התאומים ירד לפחות מ4,000 דולר. מי שהלך מהר, היה לו שכל, חתם חוזה ונכנס, היה לאנשים פאניקה. כן. אבל זה כבר קרה אסון, אדרבה, עכשיו זה מקום הכי בטוח. לא מסתבר שיהיה פה עוד התקפה. כבר הערבים אמרו את דברם פה, הם הלכו למקום אחר, לא יבוא לאותה שכונה. כל מי שהיה לו שכל, ויש כמה ישראלים כאלה, קנו שם את כל הבניינים. לא עברה שנה, הכל הלך חזרה פי 4, פי 5. הבנתם? לא יכול להתעשר מכלום, אפילו לא מכסף שלו. אני הייתי עכשיו השבת בשבתון של חסידים בסטנפורד בקונטיקט. היה שם איזה 600-700 חסידים. מי שלא מכיר את החסידים, לצערי הרב, אני לא יודע איך זה בישראל, כי אני לא חי בארץ, אבל אני מדבר פה על אמריקה. החסידים הם אנשים, על כל 198 מהם הם אנשים הכי טובים שיש בכדור הארץ. הם טובים, הם תמימים, הם ביישנים, הם אנשים נפלאים. אתה לא מוצא באף מגזר אנשים יותר טובים מהם. נכון שפה ושם שומעים על איזה חסיד ששרח, על איזה גנב, על איזה חצוף, או על איזה אחד שזורק אבנים. אני לא עיוור, אני מודע לזה. אני הייתי עכשיו עם 700 חסידים, פשוט רציתי לחבק ולנשק אותם. לא הכרתי כאלה אנשים טובים כל החיים שלי.
איזו חסידות?
כל מיני, בלז, כל מיני חסידים, כל סוגי חסידיות. אנשים פשוט נפלאים. איך הם מעריכים תורה, איך הם חביבים, איך הם מדברים, איך הם ממש, הייתי צריך, שמתי את הדיסקים, איך הם חטפו בשניות את הדיסקים. ליצור אנשים, השמנה של עם ישראל, ממש ככה. התמימות שלהם היא כזו יפה, אין בהם רוע. הם לא יודעים, אתה יודע, אתה יכול לבלף אותם בשניות, כי אין להם במונחים שלהם רוע. הם לא מבינים שקיים כזה רוע. זה מדהים, אני אומר לך, האנשים האלה מדהים. אז ישב איזה חסיד לידי בשולחן, אפילו הוא לא בן 30 אפילו. ילדון. אם לא היה לו זקן, נגיד אין לו זקן, הוא נראה ילד שיצא עכשיו מבית ספר תיכון. הזקן הוא קצת מבגר את הבן אדם. אז הוא סיפר לי שיש לו רשת של חנויות של משקפיים יוקרתיים. מאות דולרים כל משקפיים. אמרתי לו, יפה מאוד, איך התחלת עם זה? כאילו, מה, חסיד, לומד תורה בישיבה, איך נהיה לך רשת של חנויות? פותח בעיה, כל הזמן פותח חנויות, גודל וגודל בלי עין הרע. אומר לי, היה לי קצת כסף מהחתונה. ראיתי מודעה בעיתון שמי שישקיע ירוויח כך וכך. כל האנשים אמרו לי, תיזהר, זה רמאות. זה היה בשוק המשקפיים, השקעה בשוק. זה שכביכול מציע, אם תיתן לו את הכסף, תקבל כך וכך כסף בחודש. אמרו לי, תיזהר זה רמאות, תיזהר זה רמאות, תיזהר זה רמאות. אומר, אבל אני, מהתמימות שלי, הלכתי והשקעתי 20,000 דולר שם. כסף של המתנות, של החתונה וזה. וכמובן, תוך שנה הפסדתי את כל הכסף שם, כמו שאמרו לי, זה רמאות. אבל מתוך כדי שהתחלתי להתערבב בענף, הכרתי מישהו אחד, שלימד אותי איזה דרך איך לעשות כסף, ובזכות אותו בן אדם למדתי איך לעשות כסף, ופתחתי מקום אחד, מייבאים את הכל מסין, עולה להם 50 סנט למשקפיים, חצי דולר, מוכרים את זה ב300 דולר, בצ'יינה, ארמני, גוצ'י, צ'מוצ'י, איך עובדים על האנשים. אני שאלתי אותו, תגיד, המשקפיים שנותנים מהביטוח רפואי ב50 דולר, שאתה לא צריך שלם, ומשקפיים שאתה צריך להוסיף עוד 200 דולר, יש הבדל ביניהם, הוא התחיל לצחוק. הוא אומר, זה משנחאי, זה מ... איך קוראים למקום השני? בייג'ין. זה אותו דבר, זה שתם, הכל שטויות. אומר לי, לפעמים לקוחות מתקשרים, אומרים לי, מה זה, רימיתם אותנו? כתוב על זה made in China. אני אומר לו, תפנה לארמני, מה? אני לא ארמני. ארמני עושה את זה בצ'יינה ומוכר לי, מה? אני לא המייצר של המשקפיים. הוא מוכר לי בזה, ואנחנו מוכרים, אבל הוא זה שעושה את כל הכסף. הוא מייצר ב-50, מוכר לי ב-50 סנט, מוכר לי ב-50 דולר. הבנתם איך הם מתעשרים? סתם שמים שם של איזה אחד מפריס, שומעים איזה רווק בן 70 עם הכלבלב שלו, המבין יבין, וגורף מאות מיליונים בגלל ששמו את השם שלו עם החליפה הברודה, וכל המפגרים בעולם רצים לקנות את זה בגלל שיש כאן איזה שם בצד. הבנתם למה? העולם של שקר, השקרנים נהנים, מוכרים את השקר שלהם. בקיצור, החסיד הזה, בלי עין הרע, נהיה מולטי מיליונר מכלום. למה? כשהשם רוצה שתהיה עשיר, הוא הלך לכאורה ועשה את המעשה הכי מטופש שיש. השקיע אצל מישהו זר. אמרו לו אנשים שמבינים, טיפש, אם זה היה השקעה טובה הוא צריך אותך, הבנק היה רודף אחריו. למה הוא צריך אנשים?
כתוב, שומר פתעים השם.
בדיוק הנקודה. זה הנקודה. הנקודה פה שיצא מכאן דבר, שבגלל הבורות והאי הבנה, והלך והתפלל, מסתם הוא התפלל להשם, תעזור לי, מזה, מאז יצא מתוק. יש הרבה אלפי דוגמאות כאלה. אז תשאל, איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את הכספים? חסר לך הקדוש ברוך הוא דרכים. תמלא חישגת 30 אלף דולר. חסר? יש, אבא שלי השתחה פתאום, פתאום איזה דוד נפטר או שישאיר לך משהו. יש מיליון דרכים. מצאת תיק מלא במזומנים ברחוב. מישהו דרס אותך לא עלינו, עשה לך שני שריטות ברגל, העורך דין הקריש שלך הוציא לך 700 אלף דולר. זה אמריקה פה. סתם, שני שריטות, הולך ככה, כואב לו קצת הקרסול, עושים מיד פשרה, הם פוחדים מבתי משפט. למה? אומרים מה, עכשיו בבית משפט פתאום יפסקו לו איזה 5 מיליון דולר, לא שווה לקחת סיכון. העורך דין אומר, 700 אלף דולר מחר, סגרנו את הקייס. שווה להם. זה כבר חלק מהעמלה. נהיית עשיר, דרס אותך איזה שיקור, נהיית מיליונר. יש איזה אחד, הוא הלך למוסך. אני מרוד. המכונית שלו לא שווה 50 דולר. 50 דולר היא לא שווה. אתם יודעים, באמריקה יש מכוניות שצריכים לשלם עליהם כסף שיקחו אותם ממך. זה הייתה כזו מכונית. הוא הלך למוסך, על המזל שלו, הליפט, איפה שהמכונית הייתה, התמוטט. פגע לו בכתף, נשבר לו הכתף. זה היה לפני 20 שנה פה בניו יורק. נשבר לו הכתף, 6 חודשים אמנם הוא סבל, סידרו לו, עשו לו ניתוח וזה, קיבל 750 אלף דולר. 750 אלף לפני 20 שנה היה כמו 4 מיליון היום. בין רגע נהיה מיליונר. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים להחזיר לך מה שסגרת את החנות בשבת, ומה שאתה נח בשנת שמיטה, מה אתה כל כך פוחד? תתחיל לעבוד על האמונה שלך, איפה האמונה שלך, איפה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא? כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. השבת היא לא לאדמה, היא שבת להשם. כמו שאמרנו, 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. מה אסור בשנת שמיטה? בזה נסכם. דבר ראשון, יש 4 איסורים בשנת שמיטה, בואו נלמד את זה פעם אחת כמו שצריך. חייבים להפקיד את כל גידולי הארץ, כל מה שגדל מהארץ. זאת אומרת, אם יש לך איזה אגרטל בבית וגידלת שם קלמנטינות ננסיות, זה לא אדמה, זה בעציץ. או שאחד מגדל חשיש אצלו בבית, הוא לא צריך לשבות בשנה השביעית, הוא צריך לשבות כל השנה, כל החיים, לא רק בשנה השביעית. אף על פי שזה לא גדל באדמה, כן? זה גודל אצלו במרפסת. בכל אופן, הוא אומר ככה, חייבים להפקיר את גידולי הארץ, ככתוב, בשביעית תשמטנה ונטשתה, תנטוש אותה. שנה, עזוב את האדמה. ואכלו אביוני עמך, האביונים אלה שאין להם כלום, מה שיגדל לבד או מה שנשאר, העניים יבואו ויקחו בחינם. אסור לך לשים להם גדרות נעולים, אל תשים שם כלב. הוא שם כלב, למה? שהעניים פחדו לבוא. אני הפקרתי, מה אני? מה אתה שם שם כלב? כן? ואומר ככה, ויתרם, התורה אומרת, מה שישאר מהעניים שלקחו, תאכל חיית השדה. זה מופיע בשמות חף ג' פסוק י' א'. זאת אומרת, גם מה שישאר אסור לך לקחת. תגיד, טוב, מה אתה רוצה? העניים כבר נחנקו מרוב השקוליות. זה לא בריא, זה עושה אולקוס. טוב, נשאר לי 10%, תן לאכול, תן לקחת. מה שנשאר, את מי אוכל? הכלבלב של האום מפריס. הכחיית השדה. אין לסחור בפירות שביעית. אסור לעשות מזה ביזנס. תגיד, טוב, אני לא מוכר את זה בשוק בכסף, אבל אני עושה חליפין. נותן קצת פירות לחבר שלי, והוא נותן לי בשביל זה צמידים מזהב. לא קיבלתי כסף. מתנה. אין חוכמות, אסור לסחור בזה. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא לסחורה. הלכה ג' אין לגרום הפסד לפירות שביעית. אסור לך לפגום בפירות. אסור לך לאבד אותם, אסור לך להוריד מערכם. למה? כתוב לאוכלה ולא להפסד, דבר שראוי לאכילה. אתה אומר, במילא אני לא נהנה מזה, בוא נשחק עם זה כדורסל. לוקח כמה אשכוליות מהעץ, זורק לסל. למה? הן נהרסות. אסור, יש בהן קדושה. יש בהן קדושה שאין בשש השנים האחרות. תכף תראו במה זה מתבטא. מי שרוצה לאכול מפירות שביעית, כל עוד הם מצויים בשדה, מותר לו לאכול. אבל את הגרעינים והקליפות וכו', הוא שם בתוך מפית, מניח את זה בעדינות בפח או באיזושהי פינה, לא זורק אותם בזלזול, בזבל. יש בהם קדושה. ברגע שהשדה נגמר, התרוקן, העניים חנקו, לא השאירו כלום. גם אם נשארו לך בבית מהפירות, אתה צריך לבאר אותם מן הבית. כל עוד הפירות בשדה, גם לך מותר לאכול כמו אני. ברגע שנגמרו הפירות, כתוב בתורה, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. התורה שבעל פה, דהיינו הגמרא, מסבירה, כל זמן שחיית השדה אוכלת מן השדה, בהמה מותר לה גם כן לאכול בבית. קלה לחיה שבשדה, קלה לבהמתך שבבית. זאת אומרת, אסור שיהיה חילוק, בשדה נגמר ובבית עוד יש. ברגע שהתרוקן השדה, גם מה שנשאר בבית, אתה צריך לבאר. מה אנחנו רואים מכאן? כתוב, בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע, אסור לזרוע זרעים חדשים, וחרמך לא תזמור. נשאלת השאלה, למה כשמדובר בדיני שמיטה, התורה פונה לאדם בלשון יחיד? אבל למשל כתוב כרמך לא תזמור, כן? אבל בדיני יובל, הרי מה זה יובל? שבע שבתות שמיטה, שבע שנים של שמיטה, זה 49 שנים. בשנה החמישית יובל, וקידשתם את שנת החמישים, יובל היא לכם. תעבירו שופר בכל ארציכם, משחררים את העבדים, כל האדמות חוזרות לבעלים האורגינליים שלהם. שנה מאוד מיוחדת, שנת יובל. שבע שנות שמיטה, הכל הולך בתורה בשבע, שבע זה מספר קדוש, זה מסמל את היציאה מהחומר, כי בחומר יש שישה ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. שבע מסמן יציאה מעולם החומר. שבע כפול שבע זה קדוש בריבוע. זה עוד יותר, שבע כפול שבע. ושנה החמישים, שנת יובל. שזה מדבר ביובל, מדבר בלשון רבים. יובל היא תהיה לכם. ופה כתוב, יהיה שדך לא תזרע, לא כתוב שדכם לא תזרעו, כרמך לא תזמור, לא כתוב כרמכם לא תזמרו, למה? התשובה היא, כשיש עניים, החובה היא על כל אחד ואחד להכיל אותם. ושמיטה, גם אם עם ישראל רובו חי בארץ, גם אם רובו חי בחוץ לארץ, מי שחי בארץ, אפילו מניין, חייבים לקיים את חוקי השמיטה בארץ ישראל. אבל יובל, מתי מתקיים? רק שרוב היהודים חיים בארץ ישראל. אם רוב היהודים בגלות, אין יובל. שמיטה זה על כל בן אדם ובן אדם. גם יש ארבעה יהודים גרים בארץ, יש להם שדה, הם מחויבים. אבל ביובל, רק שרובם בארץ, אז זה מתקיים. לפני שנסיים, כתוב עוד דבר מאוד מעניין פה. וכי עמוך אחיך, אח שלך מתמוטט, ומתי ידוע עמך, והחזקת בו. פירוש ככה. בכל הפסוקים שקדמו לפסוק הזה, התורה, זה בפרשה שלנו, פסוקים חפי, פסוקים עד למד ה, לא, פרק חפי, פסוק למד ה. התורה אומרת, דיברה אותם בלשון רבים. כשהגיע לפסוק הזה, עם אחיך מתמוטט, פתאום כתוב בלשון יחיד. מה השתנה? אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא פעם עובר לרבים, פעם עובר ליחיד סתם. אין כזה דבר. מה עשות פה? חי עמוך אחיך עמך זה בלשון יחיד. בשעה שאני מרות פונה לעזרת הבריות, מה אומרים לו כולם? לך אצל יצחק הוא מיליונר, לך אצל דוד הוא עשיר, לך אצל ההור, הנה זה שמעתי שהוא נותן הרבה כסף, אצלי המצב הלך פנים, אני בקושי גומר את החודש, לך להור, נקרא לך תהילים, שמברך אותך אחי, אני אכניס אותך ברשימה של התהילים שלנו. טוב, תהילים תהילים, בינתיים הוא מת מרעב, תן לו משהו לאכול, לך אצל יצחק, לך אצל משה. הרבה פעמים אומרים לו, שולחים אותו בידיים ריקות. לכן התורה דיברה בלשון יחיד פה, כי החובה עליך שאני בא, אתה חייב להחזיק אותו. מה זה וחי אחיך עמך? חייך קודמים. אמר רבי עקיבא בגמרא, שניים הולכים במדבר. יש לך מספיק מים בשבילך, אין לך בשביל החבר שלך. אפילו אחיך. אחיך מאותו אב והם. יש או לך או לא. אתה חייב לשתות ולהינצל והוא ימות. אם תיתן לו, אין שותה יותר ממך, ועברת על ההלכה גם. לא היה לך רשות למות. ולא יעזור לך שתגיד, הצלתי את אחי ואני מתתי, כי היה קשה לי לראות באחי מת. העדפתי אני למות. זה לא תירוץ, אסור לך למות. כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, חייך הם לא ברשותך, זה בהשאלה. אסור לך להמית את עצמך, ולכן אתה גם חייב לשמור על הבריאות שלך, כי החיים שלך הם לא שלך, הם לא בבעלותך, הם אצלך כרגע לשימוש, אבל השם הוא הבעל הבית של החיים שלך. וממילא ברגע שאתה מתנדב למות, אתה עובר על חוקי הבורא. אבל יש אמנם שלוש יוצאים מן הכלל, שלושה. אם אומרים לך להשתחוות לאלילים, אתה חייב למות, שמה ישראל נפטר. אם אומרים לך גילוי עריות, אין לך רשות, אתה חייב למות. ואם אומרים לך לרצוח בן אדם אחר, אסור לך, אתה צריך למות ולא להסכים. כל שאר הדברים יעבור ולא יארג. שלושת העבירות האלה יארג ולא יעבור. זהו, זה הדינים. אז עכשיו, מה הדין אם אתה והרב שלך הולכים במדבר ויש מספיק מים לאחד מכם להינצל? האם מותר לך להתנדב למות כדי להציל את הרב, במיוחד אם הוא מזכה הרבים, למד תורה, כותב ספרים, מחזיר בתשובה וכו'? באופן כזה מותר, כי אז הקרבת את החיים שלך עבור עם ישראל, עבור תורה, עבור זיכוי הרבים. באופן כזה מותר. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, ברוך השם, בדור הזה כאלה ניסיונות. פעם כל הזמן היה כאלה ניסיונות. אנשים היו מתים על קידוש השם, אנשים היו מוצאים אותם להורג במוות נוראי, בכיכרות, בפריז, באנגליה, בספרד, בפורטוגל, במקומות כאלה, שורפים אנשים, צולבים אנשים, מענים אנשים שלא הסכימו לעבור לדת אחרת ולא הסתחמו להשתחוות לצלמים שלהם. דברים מדהימים. אנשים פשוט עמדו בניסיונות. אומר הרב ישראל מסלנט, רב ישראל ליפקין, הצדיק הגדול, אבי תנועת המוסר, אומר, כתוב, למה תשקלו כסף בלא לחם? מי אמר את הפסוק הזה? והגיעכם בלא לסובעה, כמה שאתם יגיעים ואין לכם סיפוק בחיים. הנביא ישעיה בפרק 55 פסוק 2 אומר הנביא לעם ישראל, מספיק כבר עם הבזבוזים שאתם מבזבזים על מותרות. אם הנביא היה חי היום, היה מתעלף. הוא לא ראה בחיים שלו חתונה בוחרית. תאר שהנביא שהיה, היה בא לעשר דקות לחתונה בוחרית פה באולם הזה, האדמדם, עם האורות. הוא היה מתעלף לגמרי. בזמנו, מי היה מבזבז 200-300 אלף דולר על אוכל בערב? 500 דולר לבן אדם, ש-450 מתוכם הולך לזבל. אני פעם הייתי בחתונה כזאת. הגעתי ב-11 בלילה אחרי ההרצאה. נשארה רק שעה לחתונה. זאת אומרת, אנשים כבר בלרעו מ-8 עד 11. וכשהגעתי, היה טון של אוכל, 7 קומות צלחות מלאות מכל מיני בשרים ודגים ומה לא. ובסוף, בשעה 12 בלילה, באו המלצרים הגויים, היו מרימים מגשים שלמים של דגי סלומון, כל חתיכה 10 דולר, 50 חתיכות ככה מסודרים בשורות, מחליק את הכל לפח, צלחות מלאות בצלעות כבש, סטייקים, קציצות, גוג'גוג'ה, סלטים, רק מה? השאירו ברוך השם כמה בקבוקי וויסקי ויין, זה לא זרקו לפח. למה? פחדו שהפח יהיה כבד, בקבוקים זה כבד. לא השאירו, אין רחמים בכלל, זרקו שם 100,000 דולר מול העיניים שלי לפח. והאלה שבעלי החתונה יתנו על זה את הדין, מה חשבתם? יענישו אותם על זה. אנשים מתים מרעב ואתה שורף 500 דולר לבן אדם לעשות רושם? והנביא ישעיה צעק על זה, צעק על זה. מה אמר להם? תשמעו טוב. למה אתם מבזבזים על מותרות ולא על לחם? לעולם לא יהיה לכם סיפוק מכאלה חיים. מתי הנביא ישעיה חי? אתם יודעים?
2,000 שנה, לא?
2,600 שנה, בזמן המלך.
וואו. 2,600?
כן, לפני 2,600 שנה.
רובן בית ראשון.
אחרי, כן, ממש ככה, ראשון. בתקופה הזאת. שומעים? נסיים בדבר אחרון להיום. כתוב, את שבתותיי תשמורו. אמרתי שהפרשה נגמרת בשמירת שבת. התחילה בשמירת שמיטה, נגמרת בשמירת שבת. כי זה עניין האמונה. אומרת התורה, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. מה שייך עכשיו להכניס את המקדש בפסוק שמדבר על שבת? שני עניינים שונים, מה? מה זה שייך? זה כמו אחד בא לזה, אומר לפועל שלו, איציק, תפתח פה את כל הווילונות ותדליק מזגן, אחר כך פתאום אומר לו בכלל משהו שהוא בכלל צריך לעשות בעוד שנה במקום אחר, מה זה שייך עכשיו זה לזה בכלל? אתה נותן לי עכשיו הוראות להיום, תישאר עקבי, מה אתה עכשיו קופץ לי למשחק כדורגל בעוד שבוע? זה לא שייך בפסוק. התשובה היא, מה שמירה אמורה בשבת לעולם? שבת לעולם לא תשתנה לנצח נצחים, אותי בני ובניכם. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברית נצחית, אף פעם זה לא ישתנה. כשם שאנו מצווים על שמירת שבת בכל הדורות, עד סוף כל הימים, בכל מקום ומקום בעולם, בלי יוצא מן הכלל. שומעים? אף מורה מקדש בכל מקום ומקום בעולם לנצח נצחים. קדושה לעולם אינה פוקעת. על איזה מקדש מדובר בכל מקום ומקום? המקדש הראשי זה בירושלים, כמו שאמרתי קודם. אפילו שחרב בית המקדש כבר פעמיים, ואלפיים שנה מחכים לשלישי, אלפיים שנה לא פקע הקדושה של בית המקדש מהר המוריה. איפה שהיה בית המקדש, איפה שהישמעאלים עשו להם מסגד, איפה שהערבים משחקים כדורגל, כל המקומות האלה יש בהם קדושה מתקופת בית המקדש. לכן ליהודי אסור לעלות לשם. פעם אחרונה שיהודי עלה לשם ועשה הרבה רעש, זה היה ראש הממשלה שרון, מיד פרצה אינתיפאדה. ומאות מאיתנו נהרגו, חיילים ואזרחים, ומאז המצב של ישראל הולך ומדרדר מחודש לחודש, משנה לשנה, כל חודש יותר גרוע. יותר שנאה, האום יותר נגדנו, ארצות הברית כבר נגדנו, כל אירופה נגדנו, כל הערבים כמובן נגדנו, כל העולם קם עלינו. זה מה שליבה את כל האש, פרצה המלחמה הזאת של האינטיפאדה. זה לא שזה לא היה קורה במילא, זה רק היה עניין של זמן, אבל זה מה שהצית את האש. מה הרווחנו מזה? כלום. חוץ מזה, זה איסור לעלות להר. ומילא אומר לך פה הקדוש ברוך הוא ככה, תשמע טוב, עכשיו שאין בית מקדש, מה החליף את בתי המקדש? בתי הכנסת. בית כנסת נקרא בגמרא מקדש מעט. יש בו מהקדושה של בית המקדש. מי שנכנס לבית הכנסת, שמעו טוב, אסור לו להירדם, אסור להוריד את הראש ולישון, אסור לאכול, צריך להתלבש כמו שצריך, אסור לבוא עם מכנס קצר, עם אבק על הרגליים. יש דינים איך מתנהגים בבית הכנסת, אסור לעשות שם סעודות, צריך חדר לחוד, חדר צדדי. אסור לעשות, אם עכשיו יש בית כנסת קטן ואין שם חדר צדדי, עכשיו איך יאכלו סעודה שלישית? לא. כשבונים את בית הכנסת צריך לעשות תנאי, עושים תנאי שהבית כנסת ישמש כבית מאכל, אז ממילא יש לו בו פחות קדושה. עושים תנאי. יש כאלה עושים בתי כנסת בבית שלהם, אבל יום אחד הם ימכרו את הבית, זה שבא, הוא לא רוצה בית כנסת, רוצה לעשות שם חדרי אורחים. הוא לא יכול בחיים. ברגע שזה בית כנסת, אי אפשר להחליף את זה לאף חדר. אלא אם כן, בזמן שבנו את הבית עם הבית הכנסת, אבל הבית עשה תנאי. אני למשל, יש לי בית כנסת בבית. ביום שבנינו, 10 פעמים ליתר ביטחון, אמרתי, פה עושים בית כנסת, עם תנאי שנוכל להשתמש בזה ללינה, לחדרים, לכל מה שנרצה בעתיד. אם אתה לא עושה תנאי, אמרנו, אתה תקוע עכשיו, אתה לא יכול בחיים להפוך את הבית כנסת הזה לחדר של חול. יש בו קדושה, אתה לא יכול להוציא מזה. אי אפשר להוריד בקודש. אבל אם עשית את זה חדר רגיל עם קדושה גם, זאת אומרת, אבל אני על דעת שאני אוכל להשתמש בזה, ניצלת. היא בלחץ. פעם הבאה שהיא מטלפנת, תפתח, ותשמע אותי מדבר, אז היא תירגע. בקיצור, אתם שומעים? אני ממש מסיים, עוד דקה. ולא רוצה להסתבך פה עם שלום בית. אתם שומעים? אז עכשיו הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב. קדושתם אינם פוקעת, גם ישיבות, גם בתי מדרשיות, שיבוא המשיח, כל הבתי מדרש בעולם, כל הבתי כנסת, יועברו בנס לארץ הקודש. הם לא יחרבו פה בארצות נחר.
כמו בצפת.
ככה יהיה. אתם שומעים? איך השם יעשה את זה, אני לא יודע בדיוק, אבל ככה יהיה. וזה מה שכתוב, וזה מה שכתוב, הבית הזה גם, שעשיתי בו אני לבד פה לפחות, ב-17-18 שנה פה, עשיתי פה לפחות 300 הרצאות לדעתי. והיה פעם ימים, היום אתם באים מתפנקים, שעה וחצי, כבר אתם יודעים, מסתכלים כבר רבע לאחד בלילה, לא מאשים אתכם, קשה. אבל היו פה ימים שהיינו מתחילים פה שיעור ב-9 עד 4-5 בבוקר. הבית היה קצת אחרת, לא היה פה את כל המדפים, הספרים וזה, היו פה יושבים פה עשרות של אנשים כמו סרדינים, אפילו באו אלינו מהעיתון לעשות עלינו כתבה פה, על הבית הישראלי בניו יורק. חזרו פה הרבה אנשים בתשובה. יש עשרות בחורים פה מהשיעורים שלומדים היום בשיבות, יש כמה מהם רבנים גדולים מאוד בארץ, שיצאו מכאן. רבנים גדולים מאוד בארץ, שבאו אצלנו למונצי לישיבה, ואחר כך עלו לארץ, והמשיכו ללמוד והתעלו. יש אחד בא לכאן, נסיים בסיפור. שבאתי לכאן יום אחד, עוד לא הגיעו האנשים. הוא ישן כאן על הספה. שער כתום, שער צהוב, עגיל, קעקוע פה. איך אומרים? איש של תרמיל ורץ בעולם, הגיע מיפן. איך שראיתי אותו, עברו לי צמרמורות בגוף. אמרתי, זה חייבים להתביית עליו מיד. כמה שיעורים, הבאנו אותו לישיבה. אם תראו איזה תלמיד הוא היום, איזה בן תורה. עכשיו הבן אדם הזה, תשמעו טוב, הוא היה אצלנו כמה שנים בישיבה ועלה לארץ. כשאני באתי למונסי, יש בן אדם אחד שהשפיע עליי מאוד מאוד, שאני התארחתי אצלו בחגים, רוב שאהבתי אותו, קירב אותי מאוד לדת, והחלטתי בזכותו לעבור למונסי. הוא היום גם כן גר בארץ, בטלסטון הוא גר, ליד ירושלים. הוא היה לו בת מניסויים קודמים, שכל פעם שהיה מזמין אותי אליו לחגים, היא הייתה באה עם אח שלה, הם לא היו דתיים, הם עם האמא שלהם, עם הניסויים הקודמים, לא היו דתיים. עכשיו אני יושב אוכל עם הילדה הזאת מאה שהיא ילדה. חגים, עוד שנה ועוד שנה, שבתות, חגים, כבר נפגשנו עשרות פעמים. יום אחד, עכשיו הם, לא, הם עם האמא שלהם, יום אחד מזמינים אותי לבית קפה בקוני איילנד בברוקלין שעומדים לעשות פתיחה. פותחים מקום, בית קפה. אבל הבית, איזה ישראלי, לא, לא חרדי, לא דתי. אמרו לו, תתחיל בשיעור תורה, יהיה לך ברכה במקום. קרה לי. באותו תקופה היה כאן איזה די-ג'י אחד, גם כן איזה ישראלי שהתחיל להתחזק מההרצאות שלי, והכיר את הבחורה הזאת, הבת של החבר שלי, למטרות שידוך. אבל איך הוא התחתן איתה? היא לא שומרת שבת, היא לא חרדית. אמנם אבא שלה צדיק גדול, בעל תשובה מהמעולים שיש, אבל הבחורה היא לא, לא דתייה. זאת אומרת, יש לה קצת מושג, כי היא באה אצל אבא שלה, היא רואה מה זה שבת וחגים, היא לא שומרת. אז הוא הביא אותה לשיעור, הוא לא מבין עכשיו שאני מכיר אותה מאז שהיא ילדה. הוא מביא אותה בלי קשר אליי. פתאום אני רואה, הוא והיא יושבים לי בשיעור, ואני רואה הבת שלה, החבר הכי טוב שלי, יושבת בשיעור. שיעור אחד נתתי שם, היא חזרה בתשובה. באותו לילה. אבל מה זה תשובה? יום אחד אני שלחתי לה אימייל, הרצאה שלי ביוטיוב. חס וחלילה, אין לנו יוטיוב. לא יוטיוב, לא אינטרנט. תשובה, כמו שכתוב בספרים. איך אומרים? הלכות תשובה ברמב״ם, עליהם אפשר היה לכתוב, על הזוג הזה. שומעים? אז הנה, הבחור בא מפה. תראו איך זה עולם, יש להם בלי עין הרע ילדים, הם בתלמודי תורה, עוד מעט יהיה להם נכדים. ככה זה העולם. אתה מציל נפש אחת, זה נהיה עם שלם, חביבי, עם, עם. אחרי החורבן של העומר, מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, חמישה נותרו בעולם. חמישה. כל עם ישראל מהם יצא. עם החמישה אלה הולכים, זהו, לא היינו פה היום. לא הייתה תורה, לא היה כלום. רבי שמעון בר יוחאי ועוד ארבעה החזירו לנו את התורה. תאר לך שהם לא היו ניצלים. זהו. רבי עקיבא היה עובר מן העולם. לא היה מי שיעביר את התורה. מחמישה נהיה העם היום. אמנם הרוב לא שומרים לצערנו הרב. אבל מספיק ששניים, שני מיליון, שניים וחצי מיליון שומרים שבת, זה הכל הזכות של החמישה האלה. כל הזכות שלהם, תחשוב. רבי שמעון בר יוחאי עכשיו בגן עדן, כל שנה, ראש השנה, אומרים לו, תראה כמה יהודים בעולם בזכותך ניצלו, שאתה העברת את התורה ועוד ארבעה יחד איתך במסירות נפש, רבי עקיבא, הרי רבי עקיבא נרצח על ידי הרומאים, על זה שסיכן את חייו ולימד תורה לרבים. זה, על זה הרגו אותו. ראיתי באיזה ספר שהרומאים ימח שמם, אחרי שהרגו אותו וחתכו אותו במסרקות של בשר, הוא היה בן 120 שנה, רבי עקיבא, וגם היה עשיר גדול. שישה מקומות שונים הוא התעשר, מכלב סבוע, מאשתו של הקיסר הרומאי שהתגיירה והתחתנה איתו, באו לו כספים מהרבה מקומות, הוא נהיה עשיר מאוד, הוא היה מאוד עני. כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. מובטח. כל הגדולים בסוף נהיים עשירים, אין כזה דבר, רק שיבקשו. הרב שטיינמן בזמן היה עני, היום הוא יבקש מיליון דולר בשיחת טלפון, תוך דקה יהיה לו. אין להם מגבלו, כמה שהם רוצים ייתנו להם, אנשים יעמדו בתור לתת להם. הרב עובדיה בצעירותו, מה היה לאבא שלו מקולת מטר על מטר, בסוף עשה עשרות מיליוני דולרים רק מהספרים שלו, שלא לדבר על כל שאר הדברים, והוא היה מחלק את כל הכסף שלו. אחד העיד שכל הכספים שלו הוא היה מחלק למסכנים שהיו באים לפקוט אצלו. כל ההכנסות שלו בתור הרב הראשי של תל אביב, הרב הראשי של ישראל, והדיין של פתח תקווה, והספרים והכל, הרבה מהכסף הזה הוא חילק לאנשים. אבל מה המציאות? שאם אתה תהיה תלמיד חכם, אין מציאות שתהיה עני, אלא אם כן אתה בוחר בכוונה להיות עני. למשל הרב בן ציון אבא שאול, הוא סירב לקבל כספים מאנשים, אפילו ישיבה הוא לא רצה לפתוח. קצת נתנו לו לכמה ספרים שלו וזה, אבל הוא לא רצה. שיטה הוא לא רצה דווקא, רצה להישאר פשוט. אבל, האחרים זורמים להם מיליונים בידיים. הרב שחם חלק 10,000 דולר לבן אדם מסכן שנכנס אליו מהכספת. הרב יואל מסתמר, אותו דבר. יש הרבה רבנים, נכנסים אליו מסכנים, הוא במקום, הוציא לו הכסף, נותן לו 10,000, 20,000, 50,000. כסף נכנס, כסף יוצא. למה? כשאתה נהיה תלמיד חכם, אתה לא צריך לדאוג. רבי עקיבא חתכו את הבשר שלו לחתיכות ומכרו את זה באטליז. שמעתם כזה דבר? ככה הם עשו. למה הם עשו את זה, אתם יודעים? כדי לדכא את מרד רבי, בר כוכבא. רבי עקיבא היה הפטרון של בר כוכבא, הוא עודד אותו למרוד ברומאים. הוא בכלל חשב בהתחלה שבר כוכבא יהיה המשיח, כי היה נראה שהוא צדיק, והוא היה מאוד גיבור. היה מפיל 60 חיילים, חייל אחד בקרב, באבקות ואגרוב, מפיל 60 איש עם איזו חתיכה של עץ מפיל, הוא היה חזק. הם היו רועדים ממנו. הוא אמר, הוא יעשה פה את המהפכה. בסוף הגאווה עלתה לו לראש, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תעזור לי ואל תהיה נגדי. אני אסתדר. לא עברה דקה, קץ אותו נחש מת. כשהוא מת, רבי עקיבא אמר, טעיתי.
בר קוזיבה.
בר קוזיבה. החליפו לו את השם מבר כוכבא לבר קוזיבה. מכאן גם ראיה לכל המדומיינים שיש היום בדור שחושבים שהרב שלהם שנפטר הוא משיח. אולי שהיה חי, היה פוטנציאל להיות משיח, אם הוא מזרע דוד המלך, אם הוא צדיק גדול וחכם, אז יש לו פוטנציאל. בזמן שנפטר, נגמר הסיפור. כי אם ככה, אם לא ככה, אז למה רבי עקיבא אמר שהוא טעה? הוא יקום מהקבר בר כוכבא ויושיע. אלא ברגע שנפטר, טעיתי, הוא לא משיח. ממילא, כנקמה, כדי לשבור את העם, לקחו את הצדיק הכי גדול ועשו ממנו חתיכות חתיכות. ככה מופיע באחד הספרים או במדרשים, קראתי את זה באיזשהו מקום. אבל מה? בגן עדן, בעולם הבא, אין מדרגה יותר גבוהה משל רבי עקיבא. גם בעל תשובה, ארבעה נכנסו לפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. כל סודות התורה הוא ידע. מכל התגים והכתרים שיש בתורה, הוא היה דורש את כל ההלכות. אין אף אחד שידע לעשות את זה. משה רבנו ראה בנבואה את כל הדורות לפני שהקדוש ברוך הוא לקח אותו לעולם הבא והוא לא זכה להיכנס לארץ. כשהוא ראה את רבי עקיבא מלמד תורה, הוא לא הבין חצי מדבריו. אמר לקדוש ברוך הוא, יש לך כזה יהודי בעולם ונתת תורה על ידי, איפה הצדק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחכה רגע, הוא סיים את השיעור, אמר, כך קיבלנו ממשה רבנו בהר סיני. הוא מלמד מה שאתה קיבלת, רק הוא פיתח את זה בחוכמתו. בסופו של דבר, כשהוא ראה את הסוף של רבי עקיבא, משה אמר לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. ככה הצדיק הכי גדול שהיה אי פעם, זה הסוף שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. זה מחשבות עליון, אתה לא יכול להבין אותן. מה הפירוש של המשפט הזה? שאומנם אנשים כמונו רגילים, הקדוש ברוך הוא דן אותנו במידת הדין ובמידת הרחמים. אבל את הצדיקים הגמורים, שבקושי עושים עבירה ב-80 שנה, הקדוש ברוך הוא דן אותם במידת הדין 100% בלי לערב רחמים. מקפיד איתם כחוט השערה. חוץ מזה, הכפרה שלו, המוות שלו היה כפרה על עשרות אלפי אחרים שהיו צריכים ללכת. הוא גם כבר היה בין 120, אז במילא הוא היה הולך. מה נפקא מינה? הוא כבר מילא את כל שנותיו. 120 שנה. יהי רצון שאנחנו נזכה להיות 1% מרבי עקיבא.
אמן.
מצבנו יהיה לא טוב, סופר טוב.
דבש.
ונגיע אקספרס לחיי העולם הבא. ברוך אדוני לעולם.
אמן.
אמן ואמן.